אוקיי, אז מה שאני רוצה לעשות היום, אני אשלים כמה נקודות מהפעם הקודמת, ובסוף נעבור לרב חיים. אני קורא את רב חיים, רק שאלה מקדימה, הצלחתם פחות או יותר להתמודד איתו? היה יותר אפשרי, או איך יצא היום עם רב חיים?
נראה לי יותר מובן.
יותר מובן?
אני אומרת לגמרי, אבל יותר מפעם השני.
אוקיי.
אני הבנתי את החלק הראשון שלו, החלק השני, הרגשתי שאני נכנס לאיזשהו לופ שאני לא מצליחה לצאת ממנו.
כן, אוקיי, בסדר, אז בואו נגיע אליו בעזרת השם. בשלב ראשון אני רק רוצה עוד פעם קצת לסכם ולסגור כמה חורים, שגם הוספתי בדף וגם אולי קצת מעבר. דיברנו על המקרים שהגמרא מביאה בדף ג' עמוד א', במלאכה שאינה צריכה לגופה, עוד שניים, אולי אפילו שלושתם, קשורים לפטור של מלאכה שאינה צריכה לגופה, הגמרא אומרת שזה פטור ומותר. הגמרא תולה את זה בקופ"ז, הגמרא תולה את זה במחלוקת רבי שמעון ורבי יהודה, אם מלאכה שאינה צריכה לגופה פטור או חייב. כי לשיטת רבי יהודה שחייב, אז לא מתירים לכתחילה גם במקום שיש צער עד הגופה, ולפי רבי שמעון, שזה רק איסור דרבנן, אז מתירים את זה במקום צער עד הגופה. מה בעצם ההגדרות, קודם כל דיברנו אתמול, על ההגדרות של אינו מתכוון למלאכה שאינה צריכה לגופה, המקרה הטיפוסי של אינו מתכוון זה גורר ספסל ויוצר חריץ, כשהוא מתכוון להעביר את הספסל ולא מתכוון ליצור את החריץ, שימו לב.
אינו מתכוון, זה מלאכה שאינה צריכה לגופה?
זה אינו מתכוון, אמרתי מלאכה שאינה צריכה לגופה? זה טעות. המקרה הטיפוסי של אינו מתכוון, זה גורר ספסל ולא מתכוון לחריץ. אם הוא מתכוון לחריץ דרך אגב, אז הוא פשוט מיית את חורש. זה לא, אין בזה שום בעיה. אבל אם הוא לא מתכוון לחריץ, אז זה אינו מתכוון. ומלאכה שאינה צריכה לגופה, המקרה הטיפוסי זה חופר גומה ואינו צריך אלא להפרה. זאת אומרת שזה, בעצם הוא עושה את פעולת החפירה, אבל התוצאה, שבה הוא מעוניין, זה האפר, הוא צריך את האפר ולא את הבור. כשהאיסור או הצורך לגופו, כמו שהיה מוגדר במשכן, זה בעצם חפירה כדי לייצר את הגומה עצמה. זה ההבדל בין שני הדברים. אמרתי שמלאכה שאינה צריכה לגופה, אלא מקרים, עוד לא ההבדל. אמרתי שמלאכה שאינה צריכה לגופה, זה כלל שקיים רק בהלכות שבת, לעומת אינו מתכוון שזה כלל שקיים בכל ההלכה, לאו דווקא בהלכות שבת, ועוד משהו, שמלאכה שאינה צריכה לגופה, המחלוקת היא אם זה איסור דאורייתא לפי רבי יהודה, או איסור דרבנן לפי רבי שמעון. באינו מתכוון, לפי רבי שמעון זה מותר לגמרי, בין בשבת ובין בכל התורה. לפי רבי יהודה, בפשטות זה איסור דאורייתא, יש דעות שבהלכות שבת לפי רבי יהודה, זה רק איסור דרבנן. אוקיי? בגלל שיש עניין של מלאכת מחשבת, נראה עוד.
רגע, מלאכה שאינה צריכה לגופה, גם זה איסור דרבנן לפי רבי יהודה?
לא, לפי רבי יהודה זה איסור דאורייתא.
אז אין מחלוקת.
לפי רבי שמעון זה איסור דרבנן. ולא מותר. זה שני הבדלים, עוד פעם. ההבדל הוא בין לרבי יהודה ובין לרבי שמעון. במלאכה שאינה צריכה לגופה, לפי רבי יהודה חייב, זה איסור דאורייתא. לפי רבי שמעון זה פטור אבל אסור, זה איסור דרבנן. מה שהתירו אצלנו זה רק בגלל שיש צער עד הגופה, אבל עקרונית, מלאכה שאינה צריכה לגופה זה איסור דרבנן. באינו מתכוון יורדים דרגה. לפי רבי שמעון, המקל יותר, זה מותר לגמרי, זה לא איסור דרבנן אלא מותר לגמרי, ולפי רבי יהודה, אז תלוי. בכל התורה כולה זה חייב, זה איסור תורה. בשבת יש הרבה דעות שזה רק איסור דרבנן.
כן, זה הבנתי, רק לגבי רבי שמעון במלאכה שאינה צריכה לגופה, זה פטור אסור מדי רבנן, לא מדי אורייתא.
נכון. יש שיטת הפני יהושע וספר קובץ על הרמב״ם, שהם רוצים לטעון, כבר לא נספיק להיכנס לזה, אבל הם רוצים לטעון שלפי רבי שמעון מלאכה שאינה צריכה לגופה זה איסור דה אורייתא, רק לא חייבים עליו כרת בסדה. כמו שביטת בהמתו, ראינו דוגמאות לאיסורים כאלה, איסורי שבות, יש איסורי דה אורייתא, אבל אין עונש. מה שכתוב פה פטור, פטור מעונש, אבל האיסור הוא איסור דה אורייתא. דיברנו על חצי שיעור, דיברנו על כל מיני סוגים של איסורים כאלה, שהם דאורייתא, אבל לא מופיע בהם עונש. אבל השיטה המקובלת במלאכה שאינה צריכה לגופה, שזה לפי רבי שמעון, זה איסור דרבנן. אוקיי? זה באופן עקרוני. עכשיו, מעבר לזה, ראינו שלפי רבי שמעון, אם זה אינו מתכוון ויש פסיק רישה, אז הוא מודה. זה חוזר להיות בעצם כמו מתכוון. כמו מתכוון, זה כמובן מעלה את השאלה מה זה אומר כמו מתכוון. האם זה כמו מתכוון שחייב ממש מדאורייתא, או כמו אינו מתכוון לפי רבי יהודה, שבשבת זה פטור אבל אסור. אוקיי? אז לא נכנס לזה, אני אומר, יש בזה שיטות שונות, אבל זו שאלה שבהחלט עולה כאן, בהקשר הזה. הדוגמה שראינו לאינו מתכוון בכל התורה, לא בשבת, זה למשל בקציצת בהרת במילה. כאשר אני עושה את המילה, אני בעצם חותך גם את הבהרת, וזה אסור, אבל את החיתוך אני עושה בשביל המילה, לא בשביל הבהרת. אז זה בעצם אינו מתכוון באיסור שהוא לא מאיסורי שבת, אלא מאיסורים רגילים. עכשיו, ראינו את ההגדרה שמביא הכסף משנה להבדל בין אינו מתכוון למלאכה שאינה צריכה לגופה בשם רבי אברהם בן הרמב״ם, ואמרתי שההסבר המקובל להבדל הזה, זה שבאינו מתכוון אתה עושה שתי פעולות, שלאחת מהן, הפעולה המותרת, אתה מתכוון, ולפעולה האסורה אתה לא מתכוון. לא בשבילה עשית את העניין. במלאכה שאינה צריכה לגופה, אתה עושה רק פעולה אחת, ואליה אתה מתכוון. אתה רק לא מעוניין בתוצאה הרגילה של הפעולה הזאת, יש לה שתי תוצאות. זאת פעולה אחת עם שתי תוצאות. אתה לא מעוניין במלאכה, בתוצאה השנייה. לא מעוניין, זה ממש לא ניחה לך. זה לא אינו מתכוון, אלא זה לא ניחה לך, אוקיי? לכן מלאכה שאינה צריכה לגופה שונה מאינו מתכוון, כי במלאכה שאינה צריכה לגופה אתה מתכוון למה שאתה עושה. אתה רק לא מעוניין בתוצאה הרגילה, אלא בתוצאה אחרת. זה הגדרה, בניסוח זה נשמע מאוד יפה, אבל כשרוצים ליישם את זה ולבדוק מקרים שונים, האם הם מסווגים כמלאכה שאינה צריכה לגופה או כאינו מתכוון, זאת שאלה מאוד מאוד עדינה ולא פשוטה. בגלל שמתי בדיוק פעולה מוגדרת כשתי פעולות עם תוצאה לכל פעולה, ומתי זאת פעולה אחת עם שתי תוצאות, אפילו בחופר גומה לעומת גורר ספסל, זה לא חד משמעי, אבל אם תשבו את חופר גומה לחותך את ראש התרנגול למשל, הרבה יותר קשה. כי חופר גומה וחותך את ראש התרנגול, שתיהם זה פעולות מקומיות, רגעיות. לכאורה עשית רק פעולה אחת, אלא שיש לה שתי תוצאות. ובכל זאת, בחותכת ראש התרנגול, זה נחשב שתי פעולות. עשית פעולה של לקיחת הראש, ופעולה של הריגת התרנגול. זה שעשית את זה בפעולה אחת, זה נכון, אתה עושה את זה במעשה אחד, אבל זה תמיד ככה. כל הרעיון של אינו מתכוון למלאכת שרצרה לגופה, זה שאתה עושה את שתי הפעולות במעשה אחד. כן, כשאתה גורר ספסל ויוצר חריץ, מה שאתה עושה זה מעשה אחד, אתה פשוט גורר את הספסל. השאלה רק איך אנחנו מתייחסים למעשה הזה. האם אנחנו מתייחסים אליו כפעולה אחת עם שתי תוצאות או כשתי פעולות שונות? יש פה שאלות שמאוד קשה לתת להם קריטריון שמבחין ביניהם באופן חד. טוב, אבל זה בכל אופן, זאת ה...
זאת אומרת, לא כל פעולה אפשר לחלק לשתיים, כביכול. חלק כן, חלק
או
לא.
או שאת מחלקת את הפעולה, או שאת מחלקת את התוצאות. שאלה אם זה החלוקה היא בפעולה או בתוצאות, זה מה שקובע אם זה אינו מתכוון או מלאכה שאינה צריכה לגופה. אמרתי שכאשר אנחנו מדברים על פסיק רישה, אז זה בעצם אומר שהפעולה האסורה היא תוצאה הכרחית מתוך המעשים שלי, אוקיי? פסיק רישה נאמר רק ביחס לאינו מתכוון. במלאכה שאינה צריכה לגופה זה בדרך כלל בפסיק רישה, ופסיק רישה הוא לא פטור בהקשר הזה. כשאתה חופר גומה, בטוח שתצא גומה, גם אם אתה רוצה את האפר. זאת אומרת, יש שם פסיק רישה. אבל פסיק רשע הוא לא מחייב במלאכה שאינה צריכה לגופה, אתה נשאר פטור. בסדר? פסיק רשע מחבר את שתי הפעולות זו לזו, אבל פסיק רשע לא הופך את התוצאה לתוצאה שניחה לי. לכן זה לא עובד במישור של המלאכה שאינה צריכה לגופה. בכל זאת, תוספות ביומה עליו דף למד דלת, כמו שמביא שם הקובץ שיעורים נדמה לי, אומר, וככה עוד ראשונים אומרים, שפסיק רשע דלא ניחה לי, זה כמו מלאכה שאינה צריכה לגופה. פסיק רשע...
איך זה יכול להיות, הרב? אתמול ביום שלישי אמרת שההגדרה דלא ניחא ליה זה של ערוך השולחן. איך אתה אומר שעכשיו זה של תוספות?
של הערוך, לא ערוך השולחן.
של הערוך.
הערוך זה רבי נתן מרומי, זה לפני תוספות.
זה בזמן...
שני ראשונים, כן.
זהו.
חכמי איטליה של המאה העשירית, נדמה לי, או לכל היותר 11. ממש מראשוני הראשונים. בכל אופן, אז הפסיקרשא דלא ניחא ליה נתפס אצל הרבה ראשונים כשקול לגמרי למלאכה של נצרה לגופה. מה הרעיון שעומד מאחורי זה? תשימו לב, אם אני מתייחס לפסיקרשא כאילו שהוא מחבר את שתי הפעולות זו לזו, כי אחת מהן היא תוצאה הכרחית מהשנייה, אז בואו נחשוב עליהן כפעולה אחת. ברגע שהן פעולה אחת ולא ניחא לי בתוצאה, זה ממש חוזר להיות מלאכה של נצרה לגופה. לכן יש הרבה ראשונים שטוענים שאינו מתכוון בפסיקרשא דלא ניחא ליה זה אותו דבר כמו מלאכה של נצרה לגופה. ולכן מה שהערוך כותב, שבפסיקרשא דלא ניחא ליה אין דין פסיקרשא. אתה לא חייב, שם לא מודה רבי שמעון שאתה חייב, זה נכון, אבל זה לא חוזר להיות מותר, כמו אינו מתכוון רגיל, אלא זה חוזר להיות איסור דרבנן, כמו מלאכה של נצרה לגופה. אוקיי?
זה בעצם להסתכל על זה הפוך, לא?
כן, זה ממש יחד לפן.
זה עלה ברב חיים, שקראתי את רב חיים, אז כאילו חשבתי...
כן.
זה כאילו להסתכל, אני בעצם לא רוצה להעביר את הספסל ממקום למקום, אלא הפעולה שאני עושה היא לעשות חריט בפועל. כאילו זה הפעולה שאני עושה, זה המלאכה, ובעצם אני לא צריכה את החריט, אני צריכה להעביר את הספסל ממקום למקום.
זה ניסוח אפשרי, הייתי אומר אולי אפילו ניסוח אחר, יכול להיות שהניחותה היא בעצם הדבר החשוב ולא הפסיקרשא. זאת אומרת, בדרך כלל אנחנו עושים את זה לפי הדירוג הבא. יש לנו אינו מתכוון, ואז אנחנו בודקים האם זה פסיקרשא או לא, ואם זה פסיקרשא אנחנו בודקים האם זה ניחא או לא ניחא. אבל יכול להיות בהחלט, וזה נראה ברב חיים, יכול להיות בהחלט שסדר הבדיקה צריך להיות הפוך. זאת אומרת, זה אינו מתכוון, עכשיו אני אומר, בוא נבדוק רגע אם זה ניחא. אם זה ניחא, אז הוא כן מתכוון. רק זה תלוי בשאלה אם זה בפסיקרשא או לא.
והכוונה ולא מתכוון פה, זה הלא מתכוון הרגיל, לא הלא מתכוון
שרב חיים
בסוף
מביא.
של? של הידיעה, אלא של
הכוונה
שלי.
נכון, לכן אמרתי שאנחנו נתייחס לזה ברב חיים, אחרי שהוא יבחין בין שני האינו מתכוון האלה, אוקיי? טוב, אבל בכל אופן, אז לענייננו, זה בעצם ההסבר למה הרבה ראשונים אומרים שפסיקרשא דלא ניחא ליה זה כמו מלאכה שנצרה לגופה. הם כנראה מבינים שהפסיקרשא מחבר את שתי הפעולות שאותן אני עושה באינו מתכוון. נגיד את גרירת הספסל ויצירת החריץ. ברגע שאני רואה את זה כפעולה אחת, כי זה מתחבר, זה בפסיקרשא, עכשיו בעצם יש לי פעולה אחת שעשיתי, לא שתיים. אלא מה? אני לא מעוניין בחריץ, אם זה לא ניחא לי, כן? אז אני לא מעוניין בחריץ, אלא רק בהעברת הספסל. אתם רואות שאנחנו ממש מקבלים את מלאכה שנצרה לגופה. אז יש לי פעולה אחת עם שתי תוצאות, שבתוצאה האסורה אני לא מעוניין, ובתוצאה המותרת אני מעוניין. זה ממש ההגדרה של מלאכה שנצרה לגופה. אוקיי? זה כמובן, הראשונים שעושים את הזיהוי הזה, זה לא כולם מסכימים. הראשונים שעושים את הזיהוי הזה, כנראה מניחים ששתי הפעולות שנעשות באינו מתכוון בפסיקרשא, פשוט הופכות להיות אחת. ואם אתם זוכרות את הקובץ שיעורים שעוד רגע נראה אותו, זה בעצם מה שהוא אומר. אוקיי? אז בואו נראה רגע עכשיו, אני אשלים משהו שלא עשיתי אתמול, אולי לפני זה, ברמב״ם ראינו שהרמב״ם אומר, ההפרש שיש בין מלאכה שנצרה לגופה, ובין פסיקרשא דלא ימות, כן, זה הכסף משנה, לא הרמב״ם, סליחה, כסף משנה על הלכה זין, אז קראנו את זה אתמול, אז הוא אומר, אולי אתם יודעות מה אני אשתף את זה פה, זאת הלכה שקראנו אתמול, ההפרש שיש בין מלאכה שנצרה לגופה ובין פסיקרשא ולא ימות, וכאן עצרתי. אחרי זה הוא מסביר את מה שהוא הסביר. למה הוא עושה את ההבחנה בין מלאכה שנצרה לגופה לבין פסיקרשא? צריך להגיד, מלאכה שנצרה לגופה מול אינו מתכוון.
כי אינו מתכוון, לא צריך להבחין ביניהם.
בדיוק, כי באינו מתכוון מול מלאכה שנצרה לגופה, ההבדל הוא ברור. באינו מתכוון הדבר האסור הוא לא תוצאה הכרחית ממה שאני עושה. במלאכה שנצרה לגופה זו תוצאה הכרחית. כשאני חופר בור בשביל החול, בהכרח תצא גומה. זה בהגדרה בפסיקרשא, זה הבדל פשוט. השאלה הגדולה שאיתה מתמודד הרבי אברהם בן הרמב"ם והכסף משנה, זה מה קורה באינו מתכוון עם פסיקרשא. זאת אומרת, מה ההבדל בין זה לבין מלאכה שנצרה לגופה? והאמת, שלפי מה שהסברתי קודם, אין הבדל. אין הבדל. כי ברגע שזה בפסיקרשא, זה באמת הופך להיות פעולה אחת, כי היא מחברת את שתי הפעולות. כל השאלה זה רק אם זה ניחא ליה או לא ניחא ליה. הפסיקרישא דניחא ליה, זה אינו מתכוון בפסיקרישא. פסיקרישא דלא ניחא ליה, זה מלאכה שאינה צריכה לגופה. מבינות מה שאני אומר?
רגע, לא הבנתי. פסיקרישא דניחא ליה, זה... מה זה נקרא לפי זה? זה נקרא
ש... זה חייב, חוזר להיות מתכוון.
זה חוזר להיות מתכוון.
כן, והפסיקרישא דלא ניחא ליה, זה מלאכה שאינה צריכה לגופה פשוט. הניחות הקובעת האם את בעינו מתכוון או במלאכה שאינה צריכה לגופה. מבינות שזה בעצם מה שיוצא לפי הראשונים שתיארתי עכשיו.
אבל זה לא מה שאמרת, אתה אמרת שאם הוא ניחא ליה, אז הוא מתכוון, הוא לא מתכוון.
כן, זה אינו מתכוון עם פסיקרישא, הוא נחשב מתכוון ולכן הוא חייב. אבל אם זה לא ניחא ליה, אז זה מעביר אותנו לפרשת מלאכה שאינה צריכה לגופה. למרות שזה פסיקרישא.
אז אין דבר כזה אינו מתכוון, אין דבר כזה אינו מתכוון, כי אמרנו שזה פסיק...
לא, אם זה פסיקרישא...
זה לא פסיקרישא.
אם זה פסיקרישא, אין דבר כזה אינו מתכוון.
בדיוק, ואינו מתכוון עם פסיקרישא, אין דבר כזה אינו מתכוון, כי אם זה ניחלה זה מתכוון, ואם זה לא ניחלה זה מלאכה שאינה צריכה לגופה.
בדיוק ככה, בדיוק ככה. וזו, לכן הפסיקרישא מודה רבי שמעון, כי רבי שמעון אומר, ברגע שזה פסיקרישא, אז זה לא אינו מתכוון, לא על זה דיברתי. זה או מתכוון, או מלאכה שאינה צריכה לגופה. זה בעצם...
אני קצת לא מבינה פה. נגיד שבגלל פסיק רשע, הפעולות האלו מתחברות, אז זה מיד, בלי קשר, ניחא לא ניחא, הופך להיות מלאכה שלא צריכה לגופה, או שכן צריכה לגופה, לא יודעת, אבל...
לא, זה בדיוק הנקודה. אם היא צריכה לגופה, זה נקרא, זה חייב. רק אם לא צריכה לגופה, זה מלאכה שאינה צריכה לגופה, כן, זה בדיוק הנקודה.
נכון, אבל זה לא רק ש... אם זה פסיק רשע, וגם שניחא לו, זה בכלל לא, אפשר לדבר על זה, שלא מתכוון או שאינו צריכה לגופה, זה הופך להיות חייב לכל הדעות.
לא הבנתי, מלאכה הצריכה לגופה ומתכוון זה אותו דבר.
לא, לא, לא.
זה מלאכה רגילה.
זה שהוא מתכוון ויש לי פסיק רשע וזה ניחא לו, אז למה זה מפסיק להיות, לא רק שזה לא מפסיק להיות לא מתכוון, זה גם לא נכנס לגדר מלאכה שאינו צריכה לגופה, זה מלאכה לכל דבר יצא.
נכון, נכון, זה בדיוק הנקודה. לכן מודה רבי שמעון בפסיק רשע.
לא רק שזה אסור, שזה גם חייב.
ברור, פסיק רשע דניחא ליה מתכוון.
מתכוון ולא מלאכה שאינו צריכה לגופה, זה מלאכה...
זה לא ניחא ליה מלאכה שאינו צריכה לגופה, זאת אומרת הרעיון פה עוד פעם ברקע, זה שכל השאלה של רבי אברהם בן הרמב"ם והכסף משנה, זה על ההבדל בין מלאכה שאינה צריכה לגופה לבין אינו מתכוון עם פסיק רשע. כי אינו מתכוון בלי פסיק רשע ההבדל הוא ברור. זה פרשת אינו מתכוון. אבל אינו מתכוון עם פסיק רשע, פה הוא שואל מה ההבדל, ולכאורה לפי הראשונים ההם, ההבדל הוא רק בשאלה של הניחותא. זאת אומרת, אם ניחא לך, אז זה אינו מתכוון בפסיק רשע, וזה בעצם מתכוון ואתה חייב. אם לא ניחא לך, זאת מלאכה שאינה צריכה לגופה, ואתה פטור אבל אסור.
אין דבר כזה לא מתכוון בפסק רשע.
אם זה פסק רשע וניחא לך, אז אתה מתכוון. אתה נחשב כמתכוון, עוד פעם.
כן, לא, אבל אין מצב של לא מתכוון עם פסק רשע. זה לא יכול להיות.
מה זאת אומרת לא יכול להיות? בטח שיכול להיות. אם אני גורר ספסל...
או שזה מלאכה שאינה צריכה לגופה, או שזה מתכוון.
לא, אם אני גורר ספסל, גורר ספסל, בשביל הספסל ולא בשביל החריץ, בסדר? זה אינו מתכוון. מה קורה אם בקרקע, אבל זאת קרקע כזאת שבהכרח ייווצר חריץ? זה פסיק רשע. זה עדיין אינו מתכוון בפסיק רשע.
אבל זה שלו... מלאכה, אינו צריכה לגופה, זה לא...
לא, 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 תלוי מה הניחותא. אם ניחא לי בחריץ, אז זה מתכוון.
זה בגלל חייב.
ואם לא ניחא לי בחריץ, אז זה מלאכה שעצרה לגופה.
אז אם ככה, איך מחלקים באיסור של כל התורה כולה? הרי באיסור של כל התורה אין עניין של מלאכה שצריכה לגופה.
נו, ולכן?
ולכן, אין פה עניין של ניחלה או לא ניחלה.
לא הבנתי.
כשאנחנו דיברנו על זה בכל התורה כולה, מה קורה אם שאינו מתכוון?
לא.
ובכל מקרה אסור?
לפי רבי שמעון מותר.
לפי רבי שמעון מותר, ואז הערוך לא מחלק פה בין ניחלה ללא ניחלה?
זאת שאלה גדולה, בערוך עצמו כתוב שכן, כי הראיה שלו זה מזלף יין על גבי האישים, אם ראיתם בקובץ שיעורים, וזה איסור של כל התורה. יש ראשונים שמביאים בשם הערוך, שהוא באמת לא אומר את זה על כל התורה. כמעט על כל דבר שאני אומר כאן יש מחלוקות ראשונים. אני לא יכול להיכנס לכל המקורות האלה ולכל ההסתעפויות, אני מנסה איכשהו לסרטט את המפה העקרונית, אבל זה באמת, יש פה, אין שיטה שלא קיימת על המפה הזאת.
אבל אנחנו הראינו אז בגמרא לגבי הבארת, שהיה צריך להביא פסוק נוסף.
נכון.
לכן בכל מקרה אינו מתכוון זה אסור. היה...
התורה. לפי רבי
יהודה.
אבל זה לפי רבי יהודה.
הבנת, ולפי רבי שמעון זה מותר מדי רבנן, זה אסור מדי רבנן?
לפי רבי שמעון אינו מתכוון מותר, רק הנקודה היא ששם זה פסיק רשע.
ובגלל זה...
כן, צריך לדוק, זה פסיק רשע, דניחה לי, לא ניחה לי, זה דיון אחר כבר.
בסדר.
איך אפשר לראות את זה אחרת, שלא מחזירים את, שאינו מתכוון דלא ניחה לי למלאכה שנצריכה
לתקופה? לא, אפשר לראות את זה אחרת. כי אם אני רואה שהפסיק רשע, אני לא רואה את הפסיק רשע כמשהו שמחבר את שתי הפעולות. הוא לא עובד בצורה הזאת, לא זאת ההבנה שלי במה שעושה הפסיק רשע. אז זה עדיין נשאר שתי פעולות שלאחת מהן לא התכוונתי, גם אם זה פסיק רשע. אתה יודע, עוד רגע אנחנו נראה את זה.
אבל תמיד אני יכולה להסתכל על זה הפוך, זה הקטע. כאילו, אפשר שלא. כאילו, ברב חיים זה ממש בולט, כי זה בעצם שתי מלאכות אסורות, כיבוי והבהרה. אז פעם הוא מסתכל על זה מהצד של כיבוי, ופעם מהצד של הבהרה. אבל למה, איך אפשר לא להסתכל על הצד ההפוך, שבעצם אני גוררת, הפעולה שלי לגרור, זה הפעולה האסורה. אבל אני לא...
פעולה אסורה. גרירה היא לא פעולה אסורה.
עשיית חריץ.
חריץ, סליחה, הפעולה שלי זה לעשות חריץ. זה המלאכה שאני עושה. ואני לא, אני לא צריכה את החריץ, אלא אני עושה את זה בשביל להעביר את השולחן.
אבל את לא עושה את פעולת החריץ, את עושה את פעולת גרירת הספסל, מה זאת אומרת?
אבל בפועל הפעולה שלי גם אני לא, אני לא מוציאה, אני לא חופרת בור, אני רק מוציאה אפר.
לא, פה את חוזרת לשאלה שאיתה התחלתי. מתי זה מוגדר כשתי פעולות, ומתי זה מוגדר כפעולה אחת עם שתי תוצאות? שאלה טובה. אבל בחפירת בור בשביל האפר, זה מוגדר כפעולה אחת עם שתי תוצאות. בגרירת ספסל וחריצת חריץ, זה מוגדר כשתי פעולות. לא פעולה עם שתי תוצאות.
זה בגלל שאנחנו מסתכלים על הגרירת ספסל, אבל למעשה אפשר להסתכל... על החריצת חריץ כפעולה שאני עושה.
אבל זה לא.
זה חייב להיות מלאכה
שאני עושה. לא, אני עושה את שתי הפעולות. מה זאת אומרת? אני עושה פה שתי פעולות פה, גם גרירת ספסל וגם חריצת חריץ.
נכון, אבל תמיד מתחילים
ממה
שאני עושה, שזה בעצם מה שאני...
לא, אין הבדל, אני עושה את שתיהן. כל השאלה זה רק מה הייתה המטרה שלי, איזה משתיהן הייתה המוטיבציה שלי. אבל אני עושה את שתיהן. זאת ההגדרה שאני לא מתכוון. השאלה אם המוטיבציה שלי היא לפעולה אסורה או מותרת.
מלאכה שאינה צריכה לגופה, אנחנו אומרים שהפעולה היא פעולה אסורה, רק אני לא, זאת אומרת, הפעולה שאני עושה, למרות שאני לא מתכוונת אליה ולא רוצה אותה, היא פעולה אסורה.
נכון.
אז למה אני לא יכולה להגיד את זה גם
ככה? לא, את כן מתכוונת אליה. את רק לא רוצה את התוצאה, זה משהו אחר.
אני מתכוונת לעשות אותה, אבל גם פה אני מתכוונת להגרור את הספסל
לא, את לא מתכוונת, לא. את מתכוונת לגרור את הספסל, לא לעשות חריץ.
החריץ לא מוכרח, בבור הוא מוכרח.
לא, לא, בלי קשר למוכרח, אני לא מדבר
שלא מוכרח.
בלי קשר למוכרח. אלא אני מעביר את הספסל מפה לשם, כי אני רוצה להעביר ספסל. זה שאני גם חורץ חריץ, אז מה? הכוונה שלי בפעולה זה רק בשביל להעביר ספסל. לכן זה לא קשור. אני עושה את שתי הפעולות, אבל אני מתכוון רק לאחת מהן, למותרת. במלאכה שהיה צריכה לגופה יש רק פעולה אחת. זה לא השאלה למה אני מתכוון, אלא אין, אני עושה רק פעולה אחת.
אבל גם פה אני עושה רק פעולה
אחת. לא, את עושה שתיים, את עושה מעשה.
הפעולה שאני עושה זה לקחת את הספסל ומזיזה אותה.
אני יודעת מה שאמרתי קודם, את עושה מעשה אחד, אבל המעשה הזה הוא שתי פעולות.
מלאכה אחת, מלאכה אחת.
לא, מעשה אחד. את עושה מעשה אחד, אבל המעשה הזה מתפרש כשתי פעולות במקביל. גרירת ספסל וחריצת חריץ. צריך לזכור, תמיד בכל הסיטואציות האלה המעשה הוא מעשה אחד. על זה אין שום ציור שתמצאו שהמעשה הוא לא מעשה אחד. זה סתם שני דברים, וכל אחד מהם צריך לדון לעצמו, מה זה קשור? כל הדיונים של מלאכה שרצה לגופה, רגע, כל הדיונים של מלאכה שרצה לגופה ואינו מתכוון, תמיד זה כאשר המעשה שאותו אני עושה הוא אחד. עדיין השאלה אם אני מפרש את המעשה הזה כשתי פעולות, או שאני מפרש את המעשה הזה כפעולה אחת עם שתי תוצאות. אבל המעשה הוא תמיד מעשה אחד. פיזית אני עושה מעשה אחד. זה ברור.
יש לי שאלה.
אבל במלאכה שאינה צריכה לגופה, אז הפעולה, המעשה הוא אחד, אבל גם פעולה היא עצמה מלאכה, ובגרירת, בהעברת ספסל,
אם היא לא הייתה
מלאכה, בהעברת ספסל,
אם היא לא הייתה מלאכה, אז לא היה דיון, רותי, לא היה דיון. אם אני עושה פעולה אחת שהיא לא מלאכה, אז על מה הדיון?
נכון, אבל זה בשאין לא מתכוון, זה מתחלק...
לא מתכוון, אחת היא מלאכה אסורה, ואחת היא פעולה מותרת.
כן.
נכון? בסדר? אם במלאכה שעצה על גופה לא הייתי עושה פעולה אסורה, אז לא היה מתחיל דיון אם הוא נכנס בתוצאה או לא, לא עשיתי את האיסור בכלל.
נכון, אבל...
אבל גם בעינו מתכוון אני עושה פעולה אסורה בסוף סוף, כשזה
ברור, נקרא אישה. אני אך לא מתכוון אליה, זה בדיוק הנקודה. נכון, אני עושה אותה, אבל אני לא מתכוון אליה.
את המעשה אתה כן מתכוון.
המעשה כן, לא לפעולה. יש פה שלושה שלבים, יש את המעשה שלי, זה מוגדר פיזית. יש את הפעולות שלי, זה הפרשנות למה המשמעותו של המעשה. וכאן זה אחד במלאכה שעת הגופה, שתי פעולות בעינו מתכוון. ואחרי זה יש את התוצאות. התוצאות זה השאלה עם מה אני נשאר ביד בסוף, אחרי שגמרתי. נשאר עם חריף, נשאר עם
פה. מה ההבדל בין מעשה לפעולה?
מה?
מה ההבדל בין מעשה לפעולה?
אמרתי, המעשה מוגדר כמעשה הפיזי שאני עושה. וכאן זה תמיד מעשה אחד. בכל הסיטואציות שאנחנו מדברים עליהן, מדובר כשהדבר נעשה במעשה אחד. אחרת לא מתחילה השאלה אם זה מלאכה שחרץ על אלופה או אינו מתכוון. ההבדל בין מלאכה שחרץ על אלופה לאינו מתכוון, זה כאשר הפרשנות שאנחנו נותנים למעשה האחד שלי, רואה אותו כשתי פעולות שנעשות במקביל. במעשה אחד עשיתי שני דברים. בסדר?
לבין מנוס...
זה אינו מתכוון. במלאכה שחרץ על אלופה, הכוונה שבמעשה הזה עשיתי רק פעולה אחת, רק יש לה שתי תוצאות. לכן אמרתי, למשל, תחשבי על פסיקת ראש התרנגול, זה הדוגמה הכי בולטת, אבל זה נכון בכל המקרים. שם הרי זה ממש מעשה אחד, אני פשוט חותך את הראש מהגוף. איך אפשר להגיד זה שני מעשים? זה מעשה אחד לגמרי. מעשה אחד רגעי, בעשירית שנייה, ברגע אחד של זמן. נכון, אבל אני רואה את זה באופן מהותי כשתי פעולות שנעשו במעשה אחד.
כמו הנזיר, אולי זה יותר מוחשי.
יש, אתם יודעות, בגמרא, בהרבה מקומות, הגמרא מדברת על זה, יש עושה מעשה אחד וחייב עליו משום חמישה לאווים, או חמש חטאות. אתה יכול לעשות פעולה אחת, לחרוש שדה. אבל זה בשביעית, ביום טוב, בשבת, ואני לא יודע מה, וחוץ לזה בשור וחמור יחדיו. אוקיי? אז מה? אז אתה עובר פה ארבעה או חמישה איסורים, אבל אתה את המעשה שלך הוא מעשה אחד. אתה פשוט עושה מעשה, זה הכל.
אז אם בכלל לא להתאמץ לחלק מעשים, אפשר להגיד שרק פסיק רשע קובע איזה שתי מעשים או מעשה אחד.
אז אני אומר, זה אחת האפשרויות. אחת האפשרויות להבין למה בפסיקות...
אבל מצד שני, במקרים אחרים נורא קשה לרוב המקרים לחלק, אם זה שתי פעולות או פעולה אחת. כי בדרך כלל אנחנו מתייחסים לפעולה אחת.
לא, אינו מתכוון, זה שתי פעולות, זה בדיוק הטענה. מעשה אחד,
אבל שתי פעולות. האם באמת, הרב בעצמו אמר שזה דבר מאוד עדין וקשה להסכין.
ברור.
מה זה שתי פעולות? אני סך הכל גררתי, ספסל, לא עשיתי עוד משהו.
נחמה,
משהו נעשה מאליו.
את חוזרת על השאלה שאני שאלתי, אז שאלתי את השאלה הזאת ואמרתי, נכון.
אז לכן אני אומרת, אולי לא להתאמץ לחלק, אלא להגיד שפה זה אפשר.
אני שואלת, אז מה ההבדל בין אני לא מתכוון למלאכה שנעשה על הגופה?
זה פסיק רשע הבדל.
לא, מה, אינו מתכוון, בלי פסיק רשע, מה ההבדל? בין אינו מתכוון למלאכה שנעצרה לגופה.
כי אין שם פסיק רשע, מלאכה שאין נצרכה לגופה, יש שם פסיק רשע.
זה התוצאה, אני שואל אותך, אבל למה, מה ההבדל? מניחה שיש הבדל בין שניהם, ואז את אומרת, כתוצאה מההבדל הזה, דין פסיק רשע יהיה בינו מתכוון, אבל לא יהיה במלאכה שנעצרה לגופה. אני שואל, אבל מהו ההבדל הזה? מה גורם לזה שפסיק רשע לא יהיה רלוונטי, אלא רק בינו מתכוון, ולא במלאכה שנעצרה לגופה? תביאה לי השלכה. אני אבל שואל מה ההבדל שגורם להשלכה.
לא, אבל רב בעצמו אמר שאם יש לי פסיק רשע, זה כבר הופך, ולא נאכל לי, זה כבר הופך להיות למהלכה שאני צריכה לגופה.
אבל זה, בעצם... אבל זה רק בגלל, זה הלכתית. רק בגלל שאני רואה את שתי הפעולות שמקושרות ביניהן בפסיק רשע כפעולה אחת. ואז בחשבון יוצא לי שזה ממש מלאכה שאני צריכה לגופה. אבל אם יהיו ראשונים שיסבירו אחרת, עוד רגע נראה, יהיו ראשונים שיסבירו אחרת, שתי הפעולות האלה למרות שיש ביניהן קשר שפסיק רשע הם עדיין שתיים. אז למה מודה רבי שמעון בפסיק רשע?
לא, אני מדברת במסגרת ההצגה הזאת שאמרת עכשיו. אם אנחנו כל כך מתייחסים לפעולה של פסיק רשע, אפשר ללכת הלאה ולהגיד שרק זה הבדל בין זה וזה.
זה לפי השיטה הזאת שרואה את פסיק רשע דלא ניחא ליה כמלאכה שנעצרה לגופה, נכון? אבל זה לא הכרחי, אז זה צריך להציג את זה בסדר מסוים, אחרת אנחנו מערבבים פה הכל. לפי השיטה הזאת, נכון? אבל השיטה הזאת מותנית בזה שכל הרעיון של פסיק רשע זה שהוא מחבר את הפעולות, הוא הופך אותם בעצם לפעולה אחת. ולכן רבי שמעון אומר, אז אתה בעצם התכוונת, כי זאת פעולה אחת. אבל אם אני מבין, לא, הפסיק רשע לא זה מה שהוא עושה. רבי שמעון מודה בפסיק רשע לא בגלל שהפסיק רשע מחבר את זה לשתי פעולות, את השתי פעולות האלה לאחת, אלא מסיבה אחרת. עוד רגע נראה. אוקיי? אז אנחנו כבר בפרשייה אחרת. אז זה לא נכון שפסיק רשע דלא ניחא ליה מזוהה עם מלאכה שנעצרה לגופה. בסדר? זה בעצם כנראה שורש המחלוקת של הראשונים. אז בואו תראו עכשיו באמת לגבי הלא ניחא ליה, שזה לא עשינו אתמול. הגמרא בעצם אומרת, הגמרא בסוגיית זבחים, בדף צדיק א' עמוד ב', לא הבאתי לכן את זה כי זה לא רציתי שתסתבכו מדי, זה בעצם כבר מוזכר בקובץ שיעורים בעקיפין. אמר שמואל, המתנדב יין, מי שמתנדב יין לבית המקדש, מביא ומזלפו על גבי האישים. אתה מזלף את זה על גבי האש, מנסח את היין, כן? מה הייתה? מה אמר קרב, יין תקריב לנסח חצי האין, יישר ריח ניחוח להשם. והקה מחבא, הרי הוא מחבא את האש על המזבח, ואז מה? יש איסור לחבות את האש על המזבח, תוקד האש תמיד תוקד על המזבח, לא תכבה. אסור לחבות את האש על המזבח, שימו לב, לא מדובר על שבת. יום חול, אסור לחבות את האש שבוערת על המזבח. אז יש פה איסור של כיבוי, אז אומרת הגמרא בסוף, לא משנה, כיבוי דה מצווה, בקיצור יש פה דיון שלם. בהמשך הגמרא תולה את זה במחלוקת רבי שמעון ורבי יהודה. כי הוא מתכוון לזלף, אבל לא מתכוון לחבות. אז הכיבוי הוא אינו מתכוון. אז על זה שואל הערוך, יפה מאוד שהוא אינו מתכוון, אבל זה פסיק רשע. אתה מזלף יין על האש, אתה בהכרח מחבא משהו ממנה. אז מה אכפת לי שלא התכוונת לחבות? זאת אחת הראיות שהערוך מביא לזה, שכנראה לא ניחא לו פה כאן לחבות, ולכן זה פסיק רשע דלא ניחא ליה. ופסיק רשע דלא ניחא ליה רבי שמעון לא מחייב. אוקיי? זה אחת הראיות של הערוך. עכשיו תוספות בכתובות, ועוד פעם לא הבאתי לכם אותו כי זה להסתבך קצת בסוגיה שם, אז רק אני נעבור עליו בקצרה פה. תוספות בכתובות בדף ו' עמוד א', יש שם הדיון על פסיק רשע, וכן פרש בערוך. דכל פסיק רשע דלא ניחא ליה שרי. מותר, פסיק רשע דלא ניחא ליה. אגב, שרי פירוש מותר, לא מלאכה שעצרה, לא פטור אבל אסור. ועיקר ראייתו מפרק כל התדיר. ואליבא דרבי שמעון, מזלפים יין על גבי האישים, אף על גב דפסיק רשע הוא, דוודאי מחבאו. כיוון דלא ניחא ליה בהאי כיבוי, לא נוח לו בכיבוי הזה, שרי, אז זה מותר. אז הנה, יש לו ראייה מהגמרא, שלא כל פסיק רשע רבי שמעון מחייב, הנה שם הגמרא, אפילו שזה פסיק רשע, אומרת שלפי רבי שמעון פטור, אין ברירה אלא להגיד שכנראה יש סוג מסוים של פסיק רשע, שבו רבי שמעון לא מודה, רבי שמעון עדיין פותר, וזה מציע ערוך, זה כנראה פסיק רשע דלא ניחא ליה, שם פשוט לא היה נוח לו לכבות את האש, ועוד מה הייתה ראייה מלולב הגזול, יש לו עוד ראייה לערוך, בגמרא בסוכה, דכאמר רבי לזר ברבי שמעון, ממעטים ענבים ביום טוב. יש בהדס שלוקחים מארבעת המינים, יש פירות קטנים, זה נקרא ענבים של ההדס, אוקיי? אז מורידים אותם ביום טוב, חותכים אותם ביום טוב, כי זה יכול לפסול את ההדס, אם יש את הענבים האלה. אז אפשר לתלוש את זה ביום טוב עצמו, למרות שזה איסור. כן, הוא פריך והעם מתקן מנה, הרי אסור לעשות את זה, אתה מתקן את ההדס, ומוקים לה במתכוון לאכילה. מדובר שהוא התכוון לחתוך אותם כדי לאכול, לא כדי לתקן את ההדס, זה אינו מתכוון. בסדר? הוא פריך, והם מודה רבי שמעון בפסיק רשע, הרי רבי שמעון מודה, הרי זה פסיק רשע, אתה מתכוון לאכול, אבל ברגע שהורדת את הענבים האלה, תיקנת את ההדס בהכרח, אין פה, זה כמו התרנגול, כן, זה פסיק רשע. ומשנה היא לא צריכה, דעית ליושנה אחריתה, מדובר שיש לו הדס אחר, הוא לא צריך את ההדס הזה, אוקיי? אז מה, רואים מכאן, אומר בעל הערוך? שאם לא ניחא לו בתיקון הזה, אז זה פסיק רשע דלא ניחא ליה, וזה מותר, זאת עוד ראיה של הערוך, שרבי שמעון בפסיק רשע דלא ניחא ליה לא מודה. אוקיי? על מה כיוון דלא ניחא ליה, ולא חייש בעי תיקון, שרי, אף על גב דפסיק רשע הוא. ונראה לריד דלא קשיא מידי, הרי חולק על הערוך. הרי טוען שלא ניחה לי, זה לא רלוונטי, רבי שמעון מודה בכל פסיק רישה. ואז כמובן הוא צריך לדחות את הראיות שהביאה ארוך, גם אם מזלף יין על האישים וגם מההדס. אז פה בהמשך הוא דוחה את זה, הוא אומר לזלף יין על לבי האישים, אולי זאת מצווה. באמת זה אסור באופן עקרוני, אבל לצורך המצווה, לנסח את זה על המזבח, אז יתירו את זה. ולגבי ההדס, הוא אומר שאם יש לו הדס אחר, אז זה לא פסיק רשת דלא ניחא לי, אלא אין פה בכלל תיקון. כי הרי אתה מתקן את ההדס הזה רק במקום שההדס הזה מיועד לשימוש בתור הדס למצווה. רק אז זה מהווה תיקון. סתם אם אני אקח הדס בחשוון, לא בחג סוכות, אני אקח הדס ואני אוריד ממנו את הענבים, זה נקרא לתקן את ההדס? זה נקרא לתקן את ההדס רק בגלל שבסוכות אני צריך הדס בלי ענבים. אוקיי? זאת אומרת, רק אם זה הדס הזה מיועד למצווה, הורדת הענבים ממנו מהווה תיקון. עכשיו, אם יש לי הדס אחר שמיועד למצווה, וההדס הזה אני מוריד ממנו את הענבים רק בשביל לאכול אותם, אז זה לא אינו מתכוון בפסיק רשת דלא ניחא לי. אני בכלל לא תיקנתי, אין פה תיקון, כי זה לא ההדס שמיועד אצלי למצווה, יש לי הדס אחר. בהדס שלא מיועד למצווה, להוריד את הענבים זה בכלל לא תיקון. כך טוען הרי, ולכן אין ראיה מכאן לשיטת הערוך שפסיק רשת דלא ניחא לי מותר. הטענה שלו פה זה שבכלל לא פסיק רשת, זה לא קשור, זה, לא, זה מותר בגלל שהוא לא תיקן כלום, לא בגלל שהפסיק רשת פה הוא לא ניחא לי. אוקיי? אז רואים פה את מחלוקת הראשונים שהזכרתי, שלפי הערוך, מה שמודה רבי שמעון בפסיק ריש, אז רק אם ניחה, אבל אם לא ניחה, אז הוא לא מודה, ולפי הרי, בכל פסיק ריש הוא מודה. לא משנה אם ניחה או לא ניחה. זה מחלוקת הראשונים. עכשיו, בואו נסכם רגע גם את מה שאמרתי אתמול. בעצם, מה שיוצא זה ככה. בעצם סיכמתי, אינו מתכוון, אז בפסיק רשע מודה רבי שמעון, לפי הערוך זה תלוי אם זה ניחא או לא ניחא, לפי הרי, לא משנה אם זה ניחא או לא ניחא, בכל מקרה הוא מודה. אוקיי? עכשיו, קובץ שיעורים בכתובות בסימן י' ח', הזכרתי אותו בפעם הקודמת, אבל רק בפעם הזאת שלחתי לכם את זה בדף. הקובץ שיעורים בכתובות שם, בדף ו', אומר ככה, במחלוקת הערוך ותוספות, בפסיק רשע דלא ניחא לי. לכאורה נראה טעם מחלוקת זו, דתלוי בטעמה דמודה רבי שמעון בפסיק רשע. כן, הוא מדבר על התוספות הזה שקראתי עכשיו, עם הערוך והרי, אוקיי? אז הוא אומר, לכאורה נראה טעם מחלוקת זו, דתלוי בטעמה דמודה רבי שמעון בפסיק רשע. זאת אומרת, המחלוקת בין תוספות לבין הערוך תלויה בשאלה, למה באמת רבי שמעון מודה בפסיק רשע? זה שהוא מודה בפסיק רשע זה כתוב בגמרא, זה ברור. כל השאלה היא זה רק למה. זאת אומרת, למה פסיק רשע משנה את המצב ומוציא אותך מידי אינו מתכוון? זאת אומרת, יש לפרש בזה שני טעמים. אפשר להסביר את זה בשתי צורות. א', כגון בנזיר חופף אבל לא סורק, בסריקה היא פסיק רשע. מדובר בנזיר, אסור לו הרי להסתפר, אז אסור לו גם לתלוש שערות. אז מה קורה אם הוא חופף את הראש שלו? אוקיי? אז מותר לו לחפוף, אבל אסור לו להסתרק. כי אם הוא מסתרק, אז הוא יתלוש שערות. והתלישה הזאת היא בפסיק רשע, הוא מתכוון להסתרק, לא לתלוש שערות. אבל תלישת השערות היא תוצאה בפסיק רשע, ולכן אסור לו לעשות את זה. אז הוא אמר, דייש לומר, אני ממשיך לקרוא, כיוון שיודע דבסריקתו יתלוש שערות, מקרי מכוון לתלישה. הרי כיוון שהוא יודע שבסריקה שלו יתלשו שערות, אז זה נקרא מתכוון. אוקיי? אבל איך דלא ניחא לי, על כורחך אינו מכוון. בעצם מה הוא אומר? אם ניחא לו, אז הוא מתכוון. אם לא ניחא לו, אז הוא לא מתכוון. אוקיי? זאת אומרת, הנקודה היא שהפסיק רשע מחייב, בגלל שהפסיק רשע הופך אותי למתכוון. זה המשמעות. לכן מודה רבי שמעון בפסיק רשע. זה האפשרות הראשונה שמעלה הקובץ שיעורים. ואז תלוי, אם ניחא לך, אז אתה באמת מתכוון, נגיד הנזיר שבאמת רוצה לתלוש את השערות. אז הוא בעצם עושה את זה בשביל להסתרק, לא בשביל לתלוש את השערות. אוקיי? אבל הרי נוח לו שהוא יתלוש את השערות. אז אל תספר לי סיפורים, אתה מתכוון גם לתלוש את השערות. אוקיי? זה אפשרות אחת. ב'
למה זה יכול להיות נוח לתלוש שערות? למה
המאמין הזה? לא משנה, מאיזושהי סיבה נוח לו לתלוש את השערות, צפוף לו שם מדי, לא חשוב.
אבל הוא מדבר על מקרה שלא נוח לו.
אז אני אומר, אם לא נוח לו, אז הוא לא מתכוון. אם נוח לו, אז הוא מתכוון. זה ההסבר שלו. זאת אומרת, הטענה שלו זה ששיטת הערוך, שעושה הבחנה בין ניחא ולא ניחא, זה בגלל שהערוך מבין שמה שרבי שמעון מודה בפסיק רשע, זה בגלל שהפסיק רשע הופך אותו למתכוון. זאת אומרת, אם הפסיק רשע הופך אותך למתכוון, אז זה הכל אם רק אם זה נוח לך. אבל אי אפשר להגיד שאתה התכוונת לתלוש שערות, אם בכלל התלישה הזאת לא נוחה לך. נכון? אז זה שיטת הערוך. לכן הערוך עושה הבחנה בין ניחא ולא ניחא. מהי שיטת רי? רי אומר הרי שלא אכפת לי אם ניחא או לא ניחא. הוא כנראה הבין את רבי שמעון, את ההודעה של רבי שמעון בפסיק רשע אחרת. זה לא בגלל זה הופך אותך למתכוון. לא כי זה הופך אותך למתכוון, רבי שמעון...
מי זה הרי מול העריך?
עוד פעם?
הרי שהוא מול הערוך, מי זה הרי הזה?
רבי יצחק, זה הנכד של רש"י.
אוקיי, כי עד עכשיו הרי פה היה רבי יהודה, אז לא הבנתי...
כן, לא, הרי בתוספות זה רי מבעלי התוספות. כן, לא אומרים רי. רבי יהודה כותבים בקיצור ריש יהוד, אבל אף פעם לא אומרים את זה במילה רי. רי זה מבעלי התוספות, זה אחד מראשוני בעלי התוספות. רי ורשבם וריבם הם כולם נכדים של רש"י. הם מראשוני בעלי התוספות. בכל אופן, אז זה הסבר ראשון. וההסבר הזה מסביר את שיטת הערוך. עכשיו ב', מה זה ב'? זה ההסבר של שיטת רי. למה רי לא אכפת לו אם ניחה לך או לא ניחה לך? כנראה שרי לא חושב שהפסיק רשע הופך אותך למתכוון. לא בגלל זה מודה רבי שמעון. כי אם זה היה בגלל שהוא עובר אותך למתכוון, אז רק אם ניחה לך, אם לא ניחה לך, ודאי שאתה לא מתכוון לזה. כנראה שרי הבין את רבי שמעון אחרת. איך? ב', כיוון דסריקה היא פסיק רשע לתלישה, כן? אם אתה סורק, אז בפסיק רשע גם זה יתלש, נמצא דתלישה בכלל סריקה. זה התפיסה שאמרתי קודם. מה זאת אומרת? תלישה בכלל סריקה, הכוונה...
זה פעולה אחת.
בדיוק, זאת פעולה אחת. וסגי במה שמכוון לסריקה, אף שאינו מכוון לתלישה. זה לא שהפסיק רשע...
רגע.
זה לא שהפסיק רשע הופך אותך למתכוון. לא. זו התפיסה הראשונה. אתה לא מתכוון לתלישה. אבל כיוון שהסריקה והתלישה התחברו לפעולה אחת, אז הכוונה שלך לסריקה נחשבת גם כמו כוונה לתלישה. כי זאת פעולה אחת, אי אפשר כבר להפריד ביניהם. וכיוון שכך מודה רבי שמעון, למרות שאתה לא מתכוון. לא בגלל שאתה נחשב מתכוון לסריקה, להתלישה. אתה לא נחשב מתכוון לתלישה. אבל הלכתית, הכוונה שלך לסריקה חלה גם על התלישה, כי הסריקה והתלישה התחברו להיות פעולה אחת. רגע, שנייה, תנו לי רגע לגמרי.
גם של הניחה?
ואז, מה שהוא אומר, ואם כן, אפילו לא ניחה לי בתלישה. אין לפותרו, משום אינו מתכוון. דה מתכוון לסריקה, ותלישה בכלל סריקה, כיוון דה אי אפשר לזו בלא זו. מה הוא אומר בעצם? לפי הרי, כיוון שהוא תופס כך, את שיטת רבי שמעון שמודה בפסיק רשע, אז הוא באמת לא עושה הבחנה אם ניחה לו או לא ניחה לו. למה? כי מה אכפת לי אם ניחה לך? ניחה לך זה רלוונטי רק כדי לקבוע אם אתה מתכוון לתלישה. אבל הרי אומר, אתה לא צריך להתכוון לתלישה בשביל להתחייב, אתה מתכוון רק לסריקה. אבל כיוון שהתלישה והסריקה נחשבים כפעולה אחת, כי אי אפשר לזו בלא זו, אז הכוונה שלך לסריקה נחשבת כמו כוונה לתלישה. ממילא אתה חייב, לא משנה אם התלישה נוחה לך או לא נוחה לך. ככה הוא מסביר את מחלוקת הערוך והרי. והיינו, דאין צריך כוונה לגוף המלאכה, אלא סגי, מספיק, במה שמתכוון להמעשה שהמלאכה נכללת בה בהכרח.
רגע, למה שלא נקרא לזה מלאכה שאינה צריכה לגוף?
זה שאלה גדולה, שאלה למה באמת...
כי ואז רבי שמעון גם פותר.
לפי זה, בהחלט יש מקום לדון בשאלה למה לא נהפוך את זה למלאכה שאינה צריכה לגופה. הוא אומר, זה כנראה שהרי, לפי הקובץ שיעורים, יאמר, זה נחשב כפעולה אחת לעניין זה, שאתה לא יכול להגיד שלא התכוונת לשנייה, אבל זה לא נחשב כפעולה אחת ממש, במובן הזה שזה הופך אותך למלאכה שאינה צריכה לגופה. כך צריך לחלק פה, אין ברירה.
אבל הוא לא אומר שזה לא, פשוט זה לא בשבת, ולא בשבת אין מלאכה
שאינה
צריכה
לגופה.
כן, אבל בשבת עצמה זה גם אותו דבר. נכון שהדוגמה הזאת זה לא רלוונטי, אבל מה יקרה, נגיד שעשיתי את הסריקה הזאת בשבת, לא של נזיר. בן אדם שמסתרק, לא נזיר, בשבת. בשבת אסור לתלוש שערות בגלל איסורי שבת. עכשיו פה, הקובץ שיעורים יגיד את אותו דבר. גם פה רבי שמעון יודע בפסיק רשע, ולפי רי זה בכלל לא משנה אם ניחה או לא ניחה. וכאן כבר יש פטור שמלאכה שאינה צריכה לגופה. זה הלכות שבת.
נכון, אבל אז, כי רי לא יכול להגיד...
כן, הרי הוא לא התכוון לומר שזה בכל התורה כולה, הרי הוא אומר את זה באופן כללי, הוא לא עושה פה הבחנה. ואת אותה סברה הוא... הרי מודה רבי שמעון בפסיק רשע, הוא מודה גם בפסיק רשע של כל התורה וגם בפסיק רשע של שבת. ואם זה ההסבר שלו למה רבי שמעון מודה בפסיק רישא, אז זה אמור להיות ההסבר גם בהלכות שבת למה הוא מודה בפסיק רישא. ושוב פעם יצא שזה לא משנה אם ניחא או לא ניחא. בסדר? אז בעצם, כמו שאמרתי לכם קודם, השיטה שרואה את פסיק רישא דלא ניחא כמלאכה שאינה צריכה לגופה, הולכת לפי כיוון ב' פה של הקובץ שיעורים. למרות שכיוון ב' פה לא מסכים לשיטה ההיא. הקשר הוא חד כיווני. זאת אומרת, מי שהולך בשיטה ההיא כנראה רואה שתי הפעולות האלה כפעולה אחת לגמרי. הרי אומר זה פעולה אחת לעניין זה שהכוונה לאחת נחשבת גם ככוונה לשנייה. אבל זה לא נחשב ממש כפעולות מלוכדות להיות פעולה אחת, במובן הזה שזה כבר הופך להיות מלאכה שאינה צריכה לגופה. בסדר? ולפי זה, אומר הקובץ שיעורים, אני ממשיך לקרוא, הדבר פשוט, בלשיטה זאת אסור מדאורייתא בכל האיסורים לבד משבת. דאין חילוק בין ניחלי ללא ניחלי. סקרי שדלא ניחלי אסור מדאורייתא, כי זה לא דומה למלאכה שאינה צריכה לגופה, זה לא קשור. בכל התורה כולה זה אסור דאורייתא. וקשה מה שכתב בתוספות לדחות ראיית הארוך ממזלפין יין על גבי האישים, דמצווה שני. זוכרים, קראנו את התוספות עכשיו, הוא דוחה את הראייה של הארוך מזילוף היין. מה, איך הוא דחה את זה? הוא אומר, אל תביא ראיות משם שזה מותר בגלל זה פסיקה שדלא ניחלי. זה מותר כי זה לצורך מצווה. למרות שזה פסיקה שרגיל, זה באופן עקרוני היה צריך להיות אסור, אבל בגלל שזה לצורך מצווה, לכן התירו. אז שואל הקובץ שיעורים, מה זה קשור? וכיוון דאסור מדאורייתא, מה כוחה של המצווה להתיר האיסור? אז מה אתה רוצה להגיד? זה אסור מדאורייתא שהתירו רק בגלל המצווה? אין דבר כזה. לא מתירים איסורי דאורייתא בגלל המצווה. ואם דעשה דוחה לא תעשה, מה תגיד לי, שזה בגלל הכלל שעשה דוחה לא תעשה, לכן יתירו את האיסור תורה? אם כן, גם לרבי יהודה יהיה מותר. אז מה זה קשור למחלוקת רבי שמעון ורבי יהודה? זה מותר בגלל עשה דוחה לא תעשה. מה, הגמרא תולה את זה, מחלוקת רבי שמעון ורבי יהודה. ובגמרא תלילה בפלוגתא דרבי יהודה ורבי שמעון, וצריך עיון. ועל כורחך מוכח, וגם לחולקים על הערוך, שרי מדאורייתא בלא ניחלה. אלא דסביר על ידי מידי רבנן מי האסור. הוא טוען שגם רי, שחולק על בעל הערוך, ואומר שפסיק רישא דלא ניחא ליה לא מותר, זה נכון, אבל זה לא איסור דאורייתא, זה איסור דרבנן. ואז הוא שואל את עצמו, כי אחרת לא היו מתירים את זה במקום מצווה. ואז הוא שואל את עצמו, מאיפה להמציא את האיסור דרבנן הזה? לא מצאנו בשום מקום. מילא בשבת אפשר להגיד שיש איסור דרבנן, כי זה מלאכה שאינה צריכה לגופה. ואת זה מצאנו, יש איסור כזה בשבת. אבל פה זה איסור שלא קשור לשבת. הנה איסור שלא קשור, מזלף יין על האש של המזבח. אז אם זה לא בשבת, איפה מצאנו מין איסור דרבנן כזה? מאיפה להמציא איסור דרבנן כזה? טוב, אז זו הקושייה שלו. בכל מקרה, תראו עכשיו...
זאת אומרת, אבל אמרנו שאם זה איסור של כל התורה כולה, אז לפי רבי יהודה זה אסור.
בדיוק. אז הוא אומר, אז איך יתירו את זה במקום מצווה? הרי אם זה איסור דאורייתא ממש, אז אי אפשר להתיר את זה במקום מצווה. אלא על כורחנו שכנראה רבי יהודה אומר שבמלאכה שאינה צריכה לגופה, סליחה, באינו מתכוון ולא ניחא ליה, זה איסור דרבנן, לא איסור דאורייתא. אבל אז הוא אומר, מאיפה להמציא את האיסור דרבנן הזה? או שזה מותר, או שלפי רבי יהודה זה איסור דאורייתא. מאיפה להמציא את האיסור דרבנן? נשאר בצריך עיון, הוא לא מבין. אבל זה פחות חשוב לענייננו. בואו תראו את החזון איש. החזון איש גם כותב ליישב את אותו עניין. שאלתי אתכן בדף, האם הוא אומר אותו דבר כמו הקובץ שיעורים או לא.
לא, הוא לא אומר אותו.
בוא נראה. ואף אם יעשה חריץ, אין זו מלאכה דידי, זאת לא מלאכה שלו, אלא די נעשה מאליו. החריץ נחשב כאילו שהוא נעשה מאליו. אני גררתי ספסל. מי עשה את החריץ? זה קרה מאליו. כאילו, הלכתית כמובן. ולפי זה, היה ראוי להתיר אף פסיק רישא. דמה לי ודאי, מה לי ספק. הרי גם ספק איסור מן התורה לחומרה. מה אכפת לי אם יש פה ספק או יש פה ודאי? מה זה רלוונטי הפסיק רישא? אם אתה אומר שיש פטור בגלל שמלאכה שלא התכוונתי אליה, נחשב כאילו שלא אני עשיתי אותה, אלא נעשתה מעצמה, אז גם בפסיק רישא זה אותו דבר. מה ההבדל? מזכיר לכם, זה ממש הקושיה של רב חיים. עוד רגע נגיע אליו ואז נראה. הוא אומר, ועל כורחך, הדאסור פסיק רישא, אין ברירה אלא לומר, שמה שרבי שמעון אוסר בפסיק רישא, הוא משום דחשיב, כי יש כאן גם כוונה, כיוון דפעולתו ודאית. מה זאת אומרת?
וזה הוא דומה לסריקה וקלישה. וזה הוא דומה לסברה של הסריקה והקלישה.
למה? מה הסברה?
לא, ששם הוא אומר שזה בעצם פעולה אחת,
לא, זו השאלה. לכן שאלתי אם הוא אומר אותו דבר כמו הקובץ שהוא
יהיה פה. בסוף רואים שהוא לא אומר אותו דבר.
זהו, בואו נמשיך לקרוא. הוא סביר הלילה ארוך, אני ממשיך לקרוא. הוא סביר הלילה ארוך, וזה דווקא בניחא ליה. חשוב כאילו יש כאן כוונה. אבל בלא ניחא ליה ולא יכוון, אין כאן פעולת אדם כלל אף בפסיק רישא. אז מה הארוך אומר? הארוך אומר שמתי אפשר להחשיב אותו כמתכוון? רק מתי שניחא לו. כי אז זה נקרא שיש פה כוונה. למה זה נקרא שיש פה כוונה? למה אם ניחא לו זה נקרא שיש פה כוונה? אז אפשר להגיד בשתי צורות. או שחוסר, זאת אומרת, חוסר הכוונה זה בעצם אומר אני לא מעוניין בזה, אבל אם ניחא לי אז אני כן מעוניין בזה. או, כמו שאמרתי בשיעור הקודם בקצרה, אז אני אגיד את זה עכשיו, שיכול להיות שהנקודה בעינו מתכוון, זה כמו שהוא אמר פה בהתחלה, למה אני פטור? אני פטור כי זה לא נחשבת פעולה שלי. מה עושה הפסיק רישא? הפסיק רישא בעצם אומר, הפעולה הזאת כן נחשבת כפעולה שלך, כי פועל יוצא בהכרח ממה שאתה עשית. אם זה ככה, זה נחשב כפעולה שלך. אבל זה רק אם נוח לך בתוצאה. אם לא נוח לך בתוצאה, אני לא קושר את הפעולה הזאת אליך. זאת אומרת, אני לא, הפסיק רישא לא הופך אותי למתכוון. כן? הפסיק רישא קושר את הפעולה אליי, למרות שאני לא מתכוון.
ולמה זה חשוב, ניחא ליה או לא ניחא ליה?
הוא אומר שיש תנאי, מתי הפסיק רישא קושר את הפעולה אליי, פעולה שיוצאת ממעשיי בהכרח, אבל אני לא מעוניין בה, היא עדיין לא נחשבת כפעולה שלי. סוף סוף אני לא מעוניין בה, אז מה אם זה יצא ממעשיי? זה נכפה עליי. אבל אם אני גם מעוניין בה וזה יוצא בהכרח ממעשיי, ההצטרפות של שני התנאים האלה, זה הופך את הפעולה להיות פעולה שלי. נחשבת להיות פעולה שלי. זאת הטענה שלו. אבל מה שעומד מאחורי זה, זה בעצם מה שאמרתי בשיעור הקודם, ולכן אני טוען, זה לא ההסבר של הקובץ שיעורים. מה שהוא מתכוון לומר, זה שבעצם לא באמת נדרשת כוונה. למה אינו מתכוון פטור? אינו מתכוון פטור פשוט בגלל שהפעולה לא מקושרת אליי. אבל אם יהיה לי אופציה אחרת לקשור את הפעולה אליי, נגיד שאני אשאר לא מתכוון, אבל יש לי אופציה אחרת לקשור את הפעולה אליי, במצב כזה אני עדיין אהיה חייב, למרות שאני לא מתכוון. פסיק רישא זאת אופציה כזאת. הפסיק רישא לא הופכת אותי למתכוון. הפסיק רישא רק אומרת, אני יכול לקשור את הפעולה אליך, למרות שאתה לא מתכוון אליה. או בגלל שהיא נחשבת זאת אומרת, זה דומה למה שאומר הקובץ שיעורים, כי הקובץ שיעורים אומר, הפסיק רישא הופך את שתי הפעולות לאחת, ולכן כמו שאתה מתכוון לראשונה, הכוונה הזאת נחשבת גם ככוונה לשנייה. אבל החזון איש אומר משהו שונה, לפי הניסוח שלי כאן. זה דומה, אבל זה לא אותו דבר. הוא מתכוון לומר שבסוף אני לא נחשב כמתכוון לפעולה השנייה. אני לא נחשב כמתכוון. אלא מה? זה לא חשוב שאני לא מתכוון אליה, כי סוף סוף היא נחשבת כפעולה שלי. כל מה שצריך שאני אתכוון אליה, זה כדי שהיא תחשב כפעולה שלי. אם אני מחשיב אותה כפעולה שלי, אז אני אהיה חייב גם אם לא התכוונתי אליה, זה לא רלוונטי, לא צריך באמת את הכוונה. הכוונה נדרשת רק כדי שהפעולה תחשב שלי, אבל אם יש לי ערוץ אחר שיחשיב את הפעולה הזאת להיות פעולה שלי, אז לא צריך כוונה. לכן הפסיק רישא לא הופך אותי למתכוון, אלא הוא קושר את הפעולה אליי בדרך אחרת. אבל זה מותנה בכך שזה יהיה ניחא ליה. לפי הארוך, אוקיי?
דווקא זה ברור יותר לפי הארי, אני חושבת.
עוד פעם?
בשיעור הקודם הסברנו את זה בלי קשר לניחא ליה, וזה היה ברור, כי...
נכון.
כאילו, האם מה שיצר את הפעולה בטבע זה אני, כי זה פסיק רישא, אז ברור שאני אחראית על
זה. אז זה כבר ממש מתקרב לארי. אז זה ממש מתקרב לארי, אבל שימי לב, זה עדיין לא בדיוק אותו דבר. כי הארי... בסוף בסוף טוען שכיוון ששתי הפעולות נחשבות אחת, אז אני מתכוון גם לשנייה. החזון איש אומר שכיוון ששתי הפעולות נחשבות אחת, אז הפעולה השנייה נחשבת שלי למרות שלא התכוונתי אליה. זה לא אותו ניסוח.
רגע, לא, אני מדברת על הרי, כלומר שאני לא רוצה לחלק בין ניחא ללא ניחא. הרי לא מסביר שיש לו כוונה גם לשני, הוא פשוט אומר אין הבדל ביניהם, לא?
לא. הוא אומר, כיוון שהן מחוברות להיות פעולה אחת, אז כיוון שכך, אז מה שאני מתכוון לפעולה הראשונה, נחשבת גם ככוונה לשנייה, כי הן מחוברות. אז זה נחשב בסוף שאני מתכוון גם לשנייה, לפי רי. ולכן זה לא חשוב אם זה ניחא או לא ניחא. כי סוף סוף אני לא באמת צריך להתכוון לשנייה. זה נחשב הלכתית שאני מתכוון לשנייה, כי היא מחוברת לראשונה, והרי לראשונה התכוונתי. אבל בסוף הרי מסיים בזה, שבמצב כזה אני נחשב כמתכוון לפעולה השנייה.
כן.
ברור. והחזוני שאני חושב לא אומר את זה, הוא מתכוון לומר, אני בכלל לא מתכוון לפעולה השנייה, אבל לא צריך להתכוון אליה, מה שצריך זה שהיא תחשב כפעולה שלי. וכיוון שהיא פועל יוצא בהכרח ממעשיי, אז היא נחשבת, פעולה שלי, גם אם לא התכוונתי אליה.
אפשר, עכשיו... זה בין הקובץ שיעורים ל...
כן, זה בין הקובץ שיעורים ברי, כן.
לא, אבל אפשר לראות את הרי כמו החזון איש טהור, בלי...
קובץ שיעורים, לא לרי, קובץ שיעורים ברי, כן. צודקת.
אבל אפשר, למה הוא מחייב שם החזון איש שאתה לא ניח עליה? אפשר להסביר את הרי?
לא, הוא לא מחייב, הוא לא מחייב, להפך, הוא מאפשר. עכשיו, את הסברה של החזון איש אפשר להמשיך בשתי צורות. אפשר ללכת לכיוון של רי, ולהגיד אם ככה, אז באמת זה לא משנה אם ניחה לך או לא ניחה לך, כי הפסיקרש הקשר את הפעולה אליך, ולכן אתה חייב, גם אם לא התכוונת. אפשר להגיד לא, כמו ארוך, יש עוד תנאי, כדי שהפעולה תיקשר אליי, אם אני לא מתכוון אליה, והיא נקשרת אליי רק בגלל שטכנית היא יוצאת בהכרח ממעשיי, יש עוד דרישה, שגם יהיה נוח לי בזה. בסדר? זה אומר הארוך, אבל כמובן הסברה של החזוני שיכולה ללכת גם עם הארוך וגם עם רי. זה גם פה הוא מסביר את הארוך, אבל זה בהחלט מתבקש להסביר כך גם את רי. בסדר? אם אני מסכם, אז בואו נגיד ככה. אני בעצם אומר, אינו מתכוון, אני פטור, כי המלאכה לא מיוחסת אליי, או כי לא התכוונתי למלאכה ההיא. בסדר? שתי אפשרויות. כתוצאה מזה עכשיו אני שואל, אז למה בפסיקרי שרבי שמעון מודה שהוא כן חייב? או... בגלל שהפסיקרישה הופך אותי חזרה להיות מתכוון על המלאכה השנייה, או בגלל שהפסיקרישה קושר את המלאכה אליי, למרות שאני לא מתכוון אליה, כי לא צריך להתכוון, צריך רק שהיא תהיה קשורה אליי. מבינות? הכל מתחיל מהשאלה, מה הבעיה בעינו מתכוון? יש שתי אפשרויות להבין את הבעיה, ואז זה מתפצל לכמה, ויש שתי אפשרויות להבין את הבעיה. אפשרות אחת, צריך להתכוון לאיסור. אם לא התכוונת לאיסור, אתה פטור. אפשרות שנייה, לא צריך להתכוון לאיסור, צריך שהאיסור יעשה על ידי. רק אם לא התכוונתי, זה נחשב שהוא לא נעשה על ידי, זה הכל. מה ההבדל בין שתי האפשרויות האלה? אם למשל אני אמצא דרך לקשור את הפעולה אליי, בלי שאני מתכוון אליה. לפי האפשרות הראשונה זה לא יעזור. כי אם אני לא מתכוון לאיסור, אני פטור. אבל לפי האפשרות השנייה, כל מה שצריך כוונה זה רק כדי לקשור את הפעולה אליי. אם אני קושר אותה באופן אחר, אז לא משנה שאני לא מתכוון. זה ההבדל. עכשיו, כתוצאה מזה, אנחנו צריכים להבין מה עושה הפסיקרישה. אז לפי האפשרות הראשונה, אין מנוס, אנחנו חייבים להגיד שהפסיקרישה פשוט הופך אותי למתכוון לשנייה, כי בלי שאני מתכוון אני לא יהיה חייב. לפי האפשרות השנייה, הפסיקרישה לא צריך להפוך אותי למתכוון. מה שהוא יכול זה לקשור את הפעולה אליי, ואז אני אהיה חייב גם אם אני לא מתכוון אליה. ואת זה עצמו אפשר להבין גם כן בכמה צורות. אפשר, איך הוא קושר את הפעולה אליי? או בגלל שהוא מחבר את שתי הפעולות להיות אחת, ואם אני עשיתי את האחת, עשיתי גם את השנייה, או בגלל שאם הפעולה הזאת יוצאת בהכרח ממעשיי, אז היא נחשבת כפעולה שלי, או בגלל שהוא יוצר כוונה לפעולה השנייה, והכוונה מחברת את הפעולה אליי. ועכשיו יהיה הבדל בניחה ולא ניחה. אם אני תופס את הפסיקרישה, שאומר, ברגע שהפעולה יצאה מידי, היא נחשבת כפעולה שלי, אז זה לא משנה אם זה ניחה או לא ניחה. וזאת יכול להיות הסבר בשיטת הרי. אבל אם אני אומר שזה הופך אותי למתכוון, פה יש מקום להתלבט. אפשר להגיד שזה הופך אותי למתכוון, רק אם ניחה לי בתוצאה. זה מה שאומר החזון איש, בדעת הארוך. בסדר? וככה אפשר לפרוס בעצם את כל שיטות, כל השיטות האפשריות, ואגב יש עוד, אבל אני לא אלאה אתכן בכל השיטות. את כל השיטות האפשריות אפשר לפרוס על בסיס שתי ההבנות היסודיות, צריך, זה חשבון שצריך להתרגל לעשות אותו, באופן שיטתי. קודם כל להבין למה אינו מתכוון מותר. כתוצאה מזה להבין למה בפסיקרישה בכל זאת אסור. וזה, לפי כל אפשרות צריך להבין את כל השרשרת. ואז להבין האם צריך גם ניחותה, או לא צריך ניחותה. וכל האפשרויות שראינו כאן בעצם מתמפות על אחד משני המסלולים שתיארתי כאן. או שהאינו מתכוון, או שהכוונה היא דרישה מהותית, או שהכוונה היא דרישה כדי לקשור את הפעולה אליי. ואז כתוצאה מזה, הפסיקרישה, האם הוא הופך אותי למתכוון, לפי האפשרות הראשונה, או שהוא קושר את הפעולה אליי אפילו שאני לא מתכוון. ואז ממילא השאלה האם ניחותא משנה או לא משנה, עוד פעם, על פי כל אחת מהאפשרויות, צריך להבדיל האם הניחותא משנה או לא משנה, האם רי צודק או ארוך צודק. בסדר? זה הניתוח העיוני או הלמדני של המחלוקת הזאת. עכשיו אני רוצה לעבור לרב חיים. אז נזכיר רגע את מה שקרה אצל רב חיים. ברמב"ם פוסק מלאכה שאינה צריכה לגופה חייב. הרמב"ם פוסק שמלאכה שאינה צריכה לגופה חייב. מצד שני, הרמב"ם פוסק את המימרה של שמואל אצלנו בסוגיה, שמפיס מורסה וצד נחש, אם זה כדי שהוא לא יזיק לו, אז זה פטור ומותר. למרות שהגמרא אומרת שהמימרה הזאת מבוססת על שיטת רבי שמעון במלאכה שאינה צריכה לגופה, כי לפי רבי יהודה זה איסור דאורייתא. איסור דאורייתא לא מתירים בגלל צער הדגופה. אז תוספות ששואל את השאלה הזאת, כן, הרי שמואל פוסק כמו רבי יהודה, שמלאכה שאינה צריכה לגופה חייב. אז שואל התוספות, אז איך פה הוא אומר שזה פטור ומותר? אז הוא אומר, כן, הוא אומר את זה בשיטת רבי שמעון, הוא עצמו לא פוסק כך, שמואל. אבל הוא אומר את זה בשיטת רבי שמעון, זה תוספות יכול להגיד. בגמרא אפשר להסביר את זה. אבל ברמב"ם, הפשיעה עצמה נשארת בקושי. למה? כי הרמב"ם עצמו פוסק את זה להלכה, לא אומר את זה בשיטת רבי שמעון. הוא אומר, זאת ההלכה. איך אתה יכול לפסוק להלכה שמלאכה שאינה צריכה לגופה חייב, ומצד שני להטיל את זה לגמרי במקום של צער הדגופה? הרי הגמרא אומרת שזה לא יכול להיות. אם אתה חייב, לא מתירים את זה במקום צער הדגופה. אז תחליט, או שאתה רבי יהודה, או שאתה רבי שמעון. זאת בעצם השאלה, וזה מקשה הכסף משנה, וזה מקשה המגיד משנה, וזה בעצם מה שבאים לענות פה, מה שבא לענות פה רב חיים. עכשיו בואו נעבור אליו. ממש, אני אעשה מיוט. אוקיי. חידושי רב חיים. י"ז זה סימון ההלכה ברמב״ם, פרק י' הלכה י"ז. זה לשונו של הרמב״ם. המפיס שכין בשבת, זה ציטוט של ההלכה ברמב״ם. המפיס שכין בשבת כדי להרחיב פי המכה, כדרך שהרופאים עושים, שהם מתכוונים ברפואה להרחיב פי המכה, הרי זה חייב. ואם מפיסה להוציא ממנה הליכה שבה, הרי זה מותר. כן? זה מפיס מורסה, הדין של שמואל. עד כאן לשונו. ובהלכה קפה, הבאנו שתי ההלכות האלה, גם כן פרק י' הלכה קפה, זה לשונו של הרמב״ם. רמסים המזיקים כגון נחשים ועקרבים וכיוצא בהן וכולי, מותר לצוד אותם בשבת. והוא שהתכוון להינצל מנשיכתם. כיצד הוא עושה? כופה כלי עליהם או מקיף עליהם או כושרם כדי שלא יזיקו. ובמגיד משנה שם הקשה. מה דאיתא בשבת דף קז עמוד ב. איכא דמתני לה אהא מפיס מורסה בשבת, אם לעשות לה פה חייב, אם להוציא ממנה ליכה פטור. מן תנא, כל זה ציטוט של הגמרא בדף קז. אמר רב יהודה אמר רב, שמעון, רבי שמעוני, דאמר מלאכה שאינה צריכה לגופה פטור עליה. ואיכא דמתני לה אהא, ויש כאלה שמיישמים את זה על המקרה השני, הצד נחש בשבת, אם יתעסק בו שלא ישכנו פטור, אם לרפואה חייב. מן תנא, אמר רב יהודה אמר רב, רבי שמעוני דאמר מלאכה שאינה צריכה לגופה פטור עליה. אגב, ריש פסיק יהודה זה רב יהודה, זה לא רבי יהודה. רב יהודה זה המורה, המורה שהוא תלמיד של רב ושמואל, דור שני של המוראים. ואם כן, הרמב״ם דפסק בפרק א' שם, דמלאכה שאין צריכה לגופה חייב עליה, אם כן, איך פסק בהנחתרתי, כבשתי ההלכות האלה, דמפיס מורסה וצעידת נחש, דמותר כשאינו מתכוון לעשות לפה או לצוד. עיין שם בדברי המגיד משנה. המגיד משנה נתן שם איזשהם תירוצים, פחות חשוב לענייננו. והנה, ממשיך רב חיים, בשבת דף ג' עמוד א', כאמר שמואל, זה הגמרא שלנו, כל פטורי דשבת פטור אבל אסור, בר מהן היתלת, דפטור ומותר, ואילו הן, צעידת צבי וצעידת נחש ומפיס מורסה. וכבר ריקשו שם בתוספות בשם בהג, בהלכות גדולות. דהרי שמואל בעצמו פוסק בדף מ"ב שם, דמלאכה שאין צריכה לגופה חייב עליה, הוא פוסק כמו רבי יהודה. ואיך שר ילאו למפיס מורסה וצעידת נחש משום צערה, כיוון דאבי מלאכה גמורה מדין תורה. כן, איך מותר במקום צער הגוף להפיס מורסה ולצוד נחש? הרי אם אתה פוסק כמו רבי יהודה, אז לשיטתך זה איסור דאורייתא, מלאכה שאין צריכה לגופה חייב. איך יכול להיות שאתה מתיר את זה במקום צערה דגופה? כך שאל התוספות. מה הוא ענה? ששמואל באמת לא מתיר את זה. שמואל מדבר על ליבה דרבי שמעון, אבל הוא עצמו פוסק כמו רבי יהודה. אבל רב חיים לא מביא את התירוץ הזה של תוספות, כי ברמב״ם זה לא יעזור. כי ברמב״ם אי אפשר להגיד שהוא הלך לשיטת רבי שמעון, הרמב״ם פה פוסק את ההלכה למעשה. אז לכן, מה שמניח פה, שימו לב למה שמניח פה רב חיים. רב חיים בעצם רומז לנו כאן, שהשאלה שלנו לא אמורה להיות על הרמב״ם. השאלה שלנו היא על שמואל, בגמרא. מה שתוספות מצא תירוצים זה יפה מאוד, אבל הרמב״ם כנראה הבין שהתירוצים האלה של תוספות בשמואל לא נכונים. ולכן אפשר לפסוק כמו שמואל, למרות שסוברים מלאכה של עצרה לגופה חייו. כמו ששמואל עצמו פסק במפיס מורסה ובצד נחש, שזה מותר לגמרי, למרות שהוא עצמו סובר במלאכה של עצרה לגופה שחייו. והרמב״ם בסך הכל פסק כמו שמואל. עכשיו צריך להבין כמובן איך זה עובד, כי הרי הגמרא אמרה שאם זה איסור דאורייתא, אז לא מתירים את זה. אז זה מה שצריך להסביר. והנראה לומר בזה, דהנה באמת במפיס מורסה, דהיתרה הוא, כשאינו מתכוון לעשות לפה, רק להוציא ממנה ליחה, וכדתנן כן להדיה במתנית, אינדים לעשות לפה חייו, ורק אם כוונתו הוא להוציא ממנה הליחה בלבד, אז הוא דשארי, רק אז זה מותר, ואם כן, הנמצא, דהווי באמת דבר שאינו מתכוון, דפטור בשבת לכולי אלמה. בעצם אומר, רק אם כוונתו להוציא לך, אבל אם הוא לא מתכוון להוציא, אם הוא, כוונתו לעשות לפה, אבל אם הוא מתכוון להוציא ממנה ליחה, פירוש הדבר שיש פה אינו מתכוון. הוא מתכוון להוציא את הליחה ולא מתכוון לעשות את הפה. אז בעצם הדבר הזה הוא לא מלאכה של עצירה לגופה, הוא לא רק מלאכה של עצירה לגופה, הוא אינו מתכוון. כך אומר רב חיים. ואף על גב דאבי פסיק רישה, תגידו, אבל אם זה אינו מתכוון, אז הרי יש פה פסיק רישה, כשאתה מוציא את הליחה בהכרח גם עשית פתח. אז בפסיק רישה זה לא רלוונטי שזה אינו מתכוון. אז הוא אומר, אכן הרי דעת הערוכי, דפסיק רישא דלניחא ליה מותר. זאת אומרת, הטענה שלו שיש פה אינו מתכוון, בפסיק רישא דלניחא ליה, והרמב״ם הולך בשיטת הערוך, שפסיק רישא דלניחא ליה מותר. הוא בא בתוספות שבת קוף ג' ועוד בכמה דוכתם. וכן באח דצידת נחש, לפי המבואר בדברי הרמב״ם שכתב, וזה לשונו, מותר לצוד אותם בשבת, והוא שיתכוון להינצל מנשיכתם, עד כאן לשונו. מה רואים? שהוא מדבר פה על דין אינו מתכוון, לא על מלאכה שנעצרה לגופה. ואם כן, הנמצא, דאינו מתכוון כלל לצוד. כן, כשהוא מתכוון להינצל מהנשיכה שלהם, הוא לא מתכוון לצוד. רק להציל עצמו בלבד. ואם כן, ההווי דבר שאינו מתכוון בפסיק רישא דלא ניחא ליה. דפטור בשבת לכולי עלמא לדעת הערוך. לכולי עלמא הכוונה גם לרבי שמעון וגם לרבי יהודה. אלא דלפי זה צריך עיון הסוגיה. דתלי לאו בדין מלאכה שנעצרה לגופה. והאווה היא דבר שאינו מתכוון, זה בשבת מותר מן התורה לכולי עלמא וצריך עיון. הוא אומר, קודם כל מלשון הרמב״ם נראה שהרמב״ם מבין את שני המקרים האלה, גם את מפיס מורסה וגם את צד נחש, בתור מקרים של אינו מתכוון, לא מקרים של מלאכה שנעצרה לגופה. ואם זה ככה, אתם כבר מבינות שאין שום בעיה, הקושייה לרמב״ם נופלת. למה? כי הרי הרמב״ם באינו מתכוון פוסק כמו רבי שמעון, לא כמו רבי יהודה. רק במלאכה שנעצרה לגופה הוא פוסק כמו רבי יהודה. אז אם זה כך, אם זה מקרים של אינו מתכוון, אז באינו מתכוון הרי אין איסור דאורייתא. אמנם זה פסיק רישא, אבל זה לא ניחא ליה, ואם זה פסיק רישא דלא ניחא ליה, אז בעצם יש פה איסור דרבנן לכל היותר, ובמקום צער הדגוף הזה מותר לגמרי. אלא מאי, אז מה בכלל הייתה הקושייה? כי בגמרא עצמה כתוב שהמקרים האלה מלאכה של עצירה לגופה, לא אינו מתכוון. אז מה הרמב״ם הוא נגד הגמרא? פשוט העברנו את הקושייה מקושיית על הקושייה הלכתית על הרמב״ם לקושייה סברתית על הרמב״ם. הרמב״ם עכשיו, אני הבנתי את הרמב״ם, הרמב״ם אומר זה אינו מתכוון, לא מלאכה שנעצרה לגופה. אז עכשיו לא קשה על הרמב״ם כלום, כי באינו מתכוון הוא פוסק כמו רבי שמעון שמותר. אבל עכשיו קשה על הרמב״ם משהו אחר. קשה על הרמב״ם איך הוא קורא למקרים האלה אינו מתכוון, אם הגמרא עצמה אומרת שהמקרים האלה הם מלאכה שנעצרה לגופה. זו צמיחה קצרה, אתה יכול לחסות את הראש או לחסות את הרגליים, אבל תפתור את הקושייה על הראש, תהיה קושייה על הרגליים ולהפך. כן, זאת בעצם, זה בעצם הבעיה. אז רב שמעון, אז רב חיים בשלב זה פתר לנו את הקושייה ההלכתית על הרמב״ם במחיר שהוא יצר קושייה סברתית. כן, איך הרמב״ם קובע שהמקרים האלה הם אינו מתכוון, אם בגמרא כתוב שהמקרים האלה הם מלאכה שנעצרה לגופה. אם נבין את זה, הכל בסדר. כי אחרי שהרמב״ם קבע שזה אינו מתכוון, אז לא קשה כלום למה הוא מתיר את זה, כי באינו מתכוון גם הוא פוסק כמו רבי שמעון, שזה מותר.
לא שזה מותר, זה פסיק רישא דלא ניחא ליה.
כן, נכון, במקום צער זה מותר.
אבל אז זה ברור שהוא לא רואה את מה שאמרנו בדעת הראשונים, כשזה הופך את זה לפעולה אחת ומחזיר את זה למלאכה שאינה צריכה לגופה, כי אחרת הוא היה מחייב על זה.
לא, מלאכה שאינה צריכה לגופה, נכון. נכון, זה לא יכול להיות מלאכה שאינה צריכה לגופה, גם בפסיקה שדול לא ניח עליה. הוא כנראה, לפי רב חיים לפחות, הוא כנראה לא שייך לסיעת הראשונים שמזהה את אינו מתכוון בפסיקה שדול לא ניח עליה עם מלאכה שאינה צריכה לגופה. בסדר? עכשיו, בינתיים בסדר? אתם איתי? אוקיי, אני פשוט מדי פעם מפסיק את השיתוף, כי כשאני משתף אני לא רואה אתכם. אז אוקיי. אז עכשיו אנחנו ממשיכים הלאה. תראו איך, איך, איך הוא בונה את כל העניין הזה. זה, 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 זה קטע שבנוי לתלפיות. זאת אומרת, זה קטע קלאסי של רב חיים. לכם חשוב היה לי לעבור עליו, כי פשוט תתרגלו לצורת הכתיבה, צורת הניתוח הזאת. זה פשוט שפתיים משק. זה קטע קלאסי, מאוד ידוע גם של רב חיים. אז זה להשכלה כללית, כדאי להכיר את זה. הרבה מאוד אחרונים הולכים אגב בעקבותיו בעניין הזה, כמו רב אהרון קוטלר שאמרתי לכם. והנה בקריטות בדף כף, אני ממשיך לקרוא. תנו רבנן, הוא מביא ברייתא. החוטא גחלים בשבת חייב חטאת. רבי שמעון בן אלעזר אומר משום רבי אלעזר ברבי צדוק, חייב שתיים, מפני שהוא מכבה את העליונות ומבעיר את התחתונות. כן, כשאתה חוטא בגחלים, אתה מערבב את הגחלים, אז את העליונות שהן הבוערות, אתה בעצם מכבה. אבל את התחתונות אתה חושף לאוויר, ובעצם אתה מבעיר אותם. ואז עשית שני דברים, מלאכת כיבוי ומלאכת הבערה. בסדר? אז רבי שמעון בן אלעזר אומר שחייב שתיים, והתנא קמא אומר חייב חטאת, הכוונה חייב רק אחד. אז אומרת הגמרא, וכולי, נדלג קצת את, על הגמרא שם, רב אשי אמר, כגון שמתכוון לחבות, והובערו מעליהם. הוא התכוון לחבות הכל. אז את העליונות הוא קיבה, והתחתונות הוא התכוון לחבות אותם, אבל הם הובערו מעליהם. ותנא קמא סבר לה כרבי שמעון, דאמר דבר שאין מתכוון פטור, ורבי אלעזר ברבי צדוק סבר לה כרבי יהודה, דאמר דבר שאין מתכוון חייב. אז כך מסביר רב אשי את מחלוקת התנאים. מדובר פה באדם שחטא בגחלים, את העליונות הוא קיבה והוא גם מתכוון לחבות, אז זה הוא חייב חטאת כמובן. את התחתונות הוא לא התכוון להבעיר, אבל זה הובער. אוקיי? ותנא קמא שאומר שעל התחתונות הוא לא חייב, אלא רק על העליונות, כי הוא חייב רק חטאת אחת, הוא סובר שבגלל שזה אינו מתכוון, אז הוא פטור, כמו רבי שמעון, ורבי שמעון בן אלעזר, ורבי אלעזר ורבי צדוק, שמחייבים שניים, גם על התחתונות וגם על העליונות, הם סוברים כמו רבי יהודה, כי גם התחתונות, למרות שהוא לא התכוון, הוא חייב חטאת גם עליהם. בסדר? אז זה מה שהגמרא אומרת. היא מסבירה את המחלוקת התנאים הזאת, היא תולה אותה במחלוקת רבי שמעון ורבי יהודה. ובתוספות שם יקשו. דריד הדבר שאינו מתכוון אסור בשבת הוא רק מדרבנן. זוכרות אמרתי את זה, שדבר שאינו מתכוון בשבת זה רק מדרבנן, לפי רבי יהודה אנחנו מדברים עכשיו. ואיך כאמר האחה דחייב שתיים? הרי פה מדובר בחוטא גחלים בשבת. אז אפילו שהתנא השני סובר כמו רבי יהודה, ודבר שאינו מתכוון בעצם אסור, אבל בשבת זה פטור אבל אסור, זה איסור דרבנן, זה לא איסור דאורייתא. אז איך אפשר להגיד שהוא חייב שתי חטאות, על איסור דרבנן לא חייבים חטאת, רק על איסור דאורייתא. באיסורים של כל התורה, אם הוא אינו מתכוון לפי רבי יהודה, הוא חייב, זה דאורייתא. אבל בהלכות שבת, זה רק איסור דרבנן. אז אם זה רק איסור דרבנן, קשה בגמרא, למה הגמרא אומרת שחייב שתיים? וזה כל זה מקשה התוספות שם בקריטות. ותרצו, דאיירי בגב נדה ופסיק רישה. מדובר שהתחתונות הובערו, הוא לא התכוון להעביר אותם, אבל זה היה בפסיק רישא. ואם משום דבר שאין מתכוון, באמת היה חייב, הרך משום מבעיר לכולי אלמה. דעה מודר רבי שמעון בפסיק רישא, דחייב. כן, אז זה מחזיר את השאלה, אז מי שסובר כמו רבי שמעון, למה לא מחייב? הרי אם זה פסיק רישא, אז גם רבי שמעון מחייב. אז חוזרת השאלה על התנא השני. מתארת את הבעיה עם התנא שהולך עם רבי יהודה. למה חייב שתיים? כי זה פסיק רישא. עכשיו אני אומר, בסדר, יפה מאוד, אבל עכשיו גם רבי שמעון צריך לחייב פה. אז איך התנא שסובר כמו רבי שמעון לא מחייב? אז הוא אומר, אלא כיוון דאין צריך להבערה, אם כן אבי מלאכה שאין צריכה לגופה. הוא אומר, כיוון שבסוף, את האינו מתכוון פתרתי עם פסיק רישא, אבל הרי את ההבערה אני לא צריך. אז זה מלאכה שאינה צריכה לגופה. וטליה בפלוגתא דרבי שמעון ורבי יהודה, במלאכה שאין צריכה לגופה, אם חייבים עליה, אם לא. ולפי זה הנמצא, עכשיו חזרנו ללשונו של רב חיים, עכשיו רב חיים מסביר, לפי זה למדנו, דלאו דווקא נקה תחה הגמרא לשון דבר שאינו מתכוון. מה שהגמרא אמרה פה שזה דבר שאינו מתכוון, זה לאו דווקא. ופירושו הוא באמת מלאכה שאין צריכה לגופה. בעצם הוויכוח הוא בוויכוח על מלאכה שאין צריכה לגופה, לא עלינו מתכוון. אוקיי? זה מה שיוצא לפי ההסבר של תוספות.
שהגמרא לא מדייקת במונחים.
מה?
שהגמרא עצמה לא מדייקת במונחים.
נכון, למרות שצריך להבין שזה לא כל כך נורא, כי הרי לפי תוספות אנחנו מזהים את אינו מתכוון בפסיקה שדלא ניחא ליה עם מלאכה שאינה צריכה לגופה. מה שהגמרא קראה לזה אינו מתכוון, התכוונה אינו מתכוון בפסיקה שדלא ניחא ליה, שזה בעצם סברתית הפטור הוא בגלל מלאכה שאינה צריכה לגופה. אבל נכון לקרוא לזה אינו מתכוון, זאת אומרת, זה לא שגיאה לשונית, בסדר? לשיטת התוספות זה דווקא מובן, כי תוספות מזהה את מלאכה שאינה צריכה לגופה עם פסיקה שדלא ניחא ליה. אז הוא אומר, אכן יעוין שם, אני ממשיך לקרוא פה, כן? אכן יעוין שם ברמב״ם בפרק ז' מלכות שגגות הלכה י' ב', שפסק בהך דאחותי גחלים בשבת, הוא הביא את הגמרא הזאת להלכה, ומה הוא פסק? דרק אם נתכוון לחבות ולהבעיר הוא דחייב שתיים, האם הובערו מעליהן אינו חייב אלא אחת. ככה הרמב״ם פוסק. בואו נעשה את החשבון לבד רגע. אם זה היה הפטור שחייב אחת, זה היה בגלל רבי שמעון שפוטר במלאכה שאינה צריכה לגופה, הרמב״ם לא היה אמור לפסוק כך. כי הרי הרמב״ם במלאכה שאינה צריכה לגופה פוסק שחייב. אז אם הרמב״ם היה קורא את הגמרא כמו תוספות, אז הרמב״ם היה מבין שהגמרא מתכוונת לוויכוח על מלאכה שאינה צריכה לגופה, לא על ויכוח שלאינו מתכוון. אבל אז הרמב״ם היה צריך לפסוק שחייב שתיים גם אם לא התכוון. כיוון שבמלאכה שאינה צריכה לגופה הוא פוסק כמו רבי יהודה. אז הרמב״ם ודאי לא למד כמו תוספות. כן, זה מה שאומר, אינו חייב אלא אחת, ואף על גב, הרמב״ם הרי פסק, דמלאכה שאין צריכה לגופה חייבים עליה. ושמה מינה, לומדים מכאן, דמפרש להסוגיה כפשטה. הרמב״ם לא קורא את הגמרא כמו תוספות. הרמב״ם קורא את הסוגיה כפשוטה. מדובר פה באינו מתכוון, לא במלאכה שאינה צריכה לגופה. כי אם היה מדובר פה במלאכה שאינה צריכה לגופה, לשיטת הרמב״ם כולם היו מחייבים. הרמב״ם היה צריך לפסוק שמחייבים, מחייבים שתיים. נכון? לכן הרמב״ם קורא את הסוגיה בהכרח לא כמו תוספות, אלא כשכתוב פה אינו מתכוון, הכוונה באמת לאינו מתכוון. אוקיי? וטליה בפלוגתא דדבר שאינו מתכוון, וכיוון דקיימא לן, אנחנו פוסקים להלכה, דדבר שאין מתכוון מותר, משום האחי הוא דפסק הרמב״ם, דאינו חייב שתיים, רק אם נתכוון לחבות ולהבעיר. אז הכל נהדר, חוץ מדבר אחד כמובן, צריך להחזיק ראש בחשבונות האלה. הרי משהו אילץ את תוספות לפרש בכל כך דוחק את הגמרא, נכון? מה אילץ את התוספות לפרש את הגמרא בכזה דוחק?
חטאות.
הרי איך מביאים שתי חטאות? הרי בשבת אינו מתכוון, זה רק איסור דרבנן לפי רבי יהודה, זה חייבים שתי חטאות. אז הרמב״ם שלא מקבל את התירוץ של תוספות, אלא קורא את הגמרא כפשוטה שמדובר באינו מתכוון, חוזר את הקושיה של תוספות לגביו, והוא צריך להסביר לנו עכשיו את הקושיה של תוספות. עוד פעם, הסמיכה הקצרה, שימו לב. כל פעם כשאנחנו אומרים משהו בגלל שיש קושיה, עכשיו בא מישהו ולא אומר את המשהו הזה, תמיד צריך לזכור, טוב, אז איך הוא מיישב את הקושיה?
אפשר לחזור על זה רגע עוד פעם? לא הבנתי.
תוספות שאל על הגמרא, איך הגמרא אומרת שלפי רבי יהודה חייב פה שתיים, כי רבי יהודה סובר שבעינו מתכוון חייבים. אבל זה לא נכון. כי הרי בשבת בעינו מתכוון גם רבי יהודה לא מחייב. זה רק יסוד הרבנן. כך שאל התוספות, נכון? לכן אמר התוספות, אין ברירה, צריך לפרש שמה שכתוב בגמרא אינו מתכוון, הכוונה מלאכה שאינה צריכה לגופה. לא אינו מתכוון. ובזה באמת חייב ממש. זה לא יסוד הרבנן לפי רבי יהודה. זה חייב לגמרי. אבל הרמב״ם, כמו שהוכחנו עכשיו, קרא את הגמרא כפשוטה. הגמרא, כשהיא אומרת אינו מתכוון, מתכוונת לאינו מתכוון, לא למלאכה שאינה צריכה לגופה. נו, אז איך חוזרת קושיית התוספות, אז למה לפי רבי יהודה חייב שתיים? הרי על התחתונות הוא אינו מתכוון, אז לכל היותר גם לפי רבי יהודה זה רק איסור דרבנן. אז איך הוא חייב שתי חטאות? הרמב״ם צריך ליישב את קושיית התוספות. אם הוא דוחה את התירוץ של תוספות, הוא אומר זה לא מלאכה שאינה צריכה לגופה, זה אינו מתכוון. אז הוא צריך להסביר לי, אז איך הוא מיישב את הקושייה של תוספות הנעלה. בסדר? יש דומיה בקהל. תגידו לי אם לא, אני אחתוך.
לא ברור, אז לא מייש.
למה עם הקושייה על הרמב״ם, בסדר.
בסדר, מי שלא, אז תגידי שלא, לא להתבייש, זה מורכב.
צריך לראות אומרת, את
הוא מיישב. אבל לפי רבי יהודה, אם זה פסיק רישה...
הוא צריך להגיד שזה לא, לא מתכוון, אין ברירה.
אז הוא יהיה חייב שתי חטטות. אז
משנה, לא, זה פסיק רישה.
אז רבי יהודה בעינו מתכוון, זה איסור דרבנן בשבת. לא משנה אם זה פסיק רישה או לא.
אבל כבר הקשנו את זה קודם, אמרנו לפי רבי יהודה.
לפי רבי יהודה זה לא משנה אם זה
פסיק רישה או לא. אני לא הבנתי את זה מקודם, הרי כבר מקודם אמרנו. אנחנו דיברנו כבר מקודם על זה שלפי רבי יהודה, ממש קודם אמרנו את אותה שאלה, ועד אמרנו שרבי יהודה בעינו מתכוון, אז הוא אומר שזה אסור מדרבנן, אבל אם זה פסיק רישה, זה כבר הופך את זה למתכוון, לכן זה אסור דאורייתא, ולכן צריך שתי חטטות. בדיוק אותו עניין פה.
אני הקדמתי את זה קודם, אבל זה בדיוק, עוד רגע נגיע לזה, זה מה שיקרה ברב חיים עוד מעט. אבל עכשיו, מה שהוא שואל, הוא בינתיים אומר, לא, ברגע שעשית פסיק רישה, הפסיק רישה בסך הכל הופך אותך להיות, הפסיק רישה רלוונטי רק לדעת רבי שמעון. רבי שמעון שמתיר אינו מתכוון, אז בפסיק רישה הוא מודה לרבי יהודה. אבל לפי רבי יהודה לא צריך פסיק רישה, גם אינו מתכוון לבד אסור. אבל כיוון שכך, אז הפסיק רישה לא רלוונטי בדעת רבי יהודה. ואם זה כך, אז גם בפסיק רישה וגם לא בפסיק רישה, האיסור רק איסור דרבנן. אז כבר מציעה תירוץ. אז כבר אומרת, לא, יכול להיות שדין פסיק רישה רלוונטי גם לפי רבי יהודה. כי בהלכות שבת רבי יהודה בעצם עושה רק מדרבנן בעינו מתכוון. יכול להיות שבפסיק רישה הוא יחייב מדאורייתא. זה תירוץ נהדר. אבל רב חיים כרגע עוד בשלב הקושייה. עוד פעם, בשלב הקושייה אנחנו...
אבל זה היה ברב אשי. אנחנו מקודם אמרנו את זה על הרב אשי, נכון?
את מה?
על רבה שאמרנו, נתכוון לחבות התחתונות, והוא ברור מאליהם. אז שוב אמרנו שזה מחלוקת לפי רבי שמואל ורבי יהודה, לגבי דבר שאינו מתכוון, ואז התוספות הקשו על זה, ואמרו שזה אינו מתכוון וזה אסור מדרבנן, אבל, ואז שוב שאלנו על רבי יהודה, איך הוא אומר שהוא חייב שתיים, ואז הרי זה איסור דרבנן, ואז אמרת, תרצו שמדובר בפסיק רישה, ולכן לא, חייב חטאת.
לא, תרצו שמדובר במלאכה שאינה צריכה לגופה, רק הטענה היא שאיך זה מלאכה שאינה צריכה לגופה, בגלל פסיק רישא דלא ניחא ליה, לפי תוספות זה כמו מלאכה שאינה צריכה לגופה. אז עכשיו זה מלאכה שאינה צריכה לגופה, זה לא? עוד פעם, אין לנו טענה, נגיד, נסח את זה ככה, נגיד שיש, אינו מתכוון בפסיק רישא בלי ניחא, לא ניחא ליה וכן ניחא ליה, נעזוב, אינו מתכוון בפסיק רישא. כרגע לפחות ההנחה היא שלפי רבי יהודה זה אסור רק מדרבנן. כי לפי רבי יהודה הפסיק רישא הוא לא רלוונטי בכלל. הפסיק רישא בגמרא מופיע רק בהקשר לרבי שמעון. כי רבי שמעון שמתיר אינו מתכוון, בפסיק רישא הוא מודה. רבי יהודה גם בעינו מתכוון לבד אוסר, אז הוא לא צריך את הפסיק רישא. אז לכן זה לא משנה אם זה פסיק רישא או לא, זה איסור דרבנן. את מעלה תירוץ מצוין, את רק מקדימה את המאוחר. יכול להיות...
זה לא שאני מעלה, אני, יש לי פה קצת את הבלגן, כי אנחנו בדיוק אמרנו את אותו דבר לגבי רב אשי, שהתפוספות מקשים עליו.
לא אמרנו אותו דבר.
זה מה שקטעתי, כי זה מה שאמרת, ולא הבנתי איך יכול להיות שרבי יהודה מדבר על זה שזה חייב חטא, בפסיק רישא, רבי יהודה.
אני אסביר שוב, חני, אני אסביר שוב, הסברתי את זה קודם, אני אסביר שוב. מה שאמרנו קודם זה לא שלפי רבי יהודה פסיק רישא הופך אותך למתכוון. מה שהסברנו קודם זה שלפי רבי יהודה, לא לפי רבי יהודה, שפסיק רישא דלא ניחא ליה זה זהה למלאכה שאינה צריכה לגופה. ועכשיו אתה חייב מדאורייתא. אתה חייב מדאורייתא בגלל המחלוקת של מלאכה שאינה צריכה לגופה. אבל לא אמרתי שאינו מתכוון בפסיק רישא זה איסור דאורייתא לפי רבי יהודה. לא. זה בפרשת מלאכה שאינה צריכה לגופה זה הופך להיות איסור דאורייתא. אבל יכול להיות שפסיק רישא נשאר איסור דרבנן גם לפי רבי יהודה. כי בגמרא עצמה עוד פעם, מה שאת אומרת אפשרי, אני רק אומר, זה חידוש שיבוא אחר כך, בינתיים הוא עוד לא נאמר. אני לא מתווכח איתך, אני רק אומר שזה חידוש שצריך לבוא אחר כך. כי בגמרא עצמה, ההודעה בפסיק רישא מיוחסת רק לרבי שמעון. פסיק רישא לא רלוונטי לרבי יהודה. בסדר? כי לפי רבי יהודה אינו מתכוון אסור גם ככה. נכון שלפי הראשונים, שבפסיק רישא, שאינו מתכוון לפי רבי יהודה בשבת, אסור רק מדרבנן, יש מקום לדון מה יקרה בפסיק רישא. כרגע אנחנו עוד לא יודעים. אז ההנחה היא שזה אותו דבר כמו בלי פסיק רישא, כי לפי רבי יהודה זה לא משנה. בשאר התורה, כמובן, אז בעינו מתכוון זה איסור דאורייתא, ואז הפסיק רישא לא רלוונטי בכלל לפי רבי יהודה. כי אינו מתכוון בכל התורה, אסור מן התורה גם ככה. השאלה, האם בשבת המושג פסיק רישא פתאום מתברר כרלוונטי גם בשיטת רבי יהודה? בינתיים ההנחה של רב חיים כשהוא שואל את השאלה היא שלא. בסדר?
אני ממש מתנצלת, אני אסביר לך בדיוק מה אני לא מבינה. אם אתה מוכן בבקשה לחזור על התוספות שמקשים על רב אשי.
אני אסביר.
אתה יכול רגע, אבל אתה יכול רגע לשתף את המסך ופשוט... אני, לפי מה שכתבתי כרגע, זה לא מסתדר לי.
אז אני אסביר את זה שוב, אבל אני רוצה להתקדם, אז אני אעשה עוד פעם אחת, ומקסימום אחר כך נדבר, בסדר? תוספות מקשה ככה. ככה. ותוספות שם יקשו, דרי דבר שאינו מתכוון אסור בשבת, הוא רק מדרבנן. ואיך כאמר, לפי רבי יהודה אנחנו מדברים עכשיו, ואיך כאמר אחא דחייב שתיים, ותרצו, באיירה בגוונא דעה ופסיקרישא. ואם משום דבר שאינו מתכוון, באמת היה חייב החמישום מבעיר לכולי אלמא. דעה מודה רבי שמעון בפסיקרישא דחייב, לפי רבי שמעון. מה עם רבי יהודה? לפי רבי יהודה אולי זה רק יסוד הרבנן, אני לא יודע. אלא דכיוון דאין צריך להבערה, אם כן, ההווה מלאכה שאינה צריכה לגופה. ועכשיו עזבנו את אינו מתכוון בפסיקרישא. עכשיו זה מלאכה שאינה צריכה לגופה. במלאכה שאינה צריכה לגופה, רבי יהודה אומר שחייב, גם בשבת, זה ברור. השאלה היא מה קורה באינו מתכוון עם פסיקרישא. שם לא ברור שיהיה חייב, יכול להיות שאינו מתכוון עם פסיקרישא יהיה רק איסור דרבנן. וזה יבוא בהמשך שלא, צודקת. אבל בינתיים רב חיים מקשה את זה. בואו נמשיך רגע פשוט, כי אני רוצה בכל זאת להספיק לפחות את העיקר. ונראה לומר... דיני הדה דבר שאינו מתכוון אסור רק מדרבנן גבי שבת לכולי אלמא, כמבואר בתוספות יומא דף ל"ד ובעוד בכמה דוכתא, האווה הטעם בזה משום דגבי שבת כתיב מלאכת מחשבת, וכשאינו מתכוון לא אווה מלאכת מחשבת. אבל עיקר הפלוגתא דבר שאין מתכוון בכל התורה כולה, אם מותר או אסור, הוא זה באמת בעיקר הדין תורה, לא בדין דרבנן. ומן דאסר דבר שאינו מתכוון, סביר עלי דאסור מן התורה. וכמבואר להדיה בשבת קופלמת ג' ראינו את הגמרא הזאת. מה הוא אומר? הוא אומר, יש אינו מתכוון של כל התורה. ושם נחלקו רבי יהודה ורבי שמעון. רבי יהודה אומר חייב, רבי שמעון אומר מותר. בשבת יש, חוץ מהבעיית האינו מתכוון הכללית, יש עוד בעיה. יש בעיה של מלאכת מחשבת. שכמובן זאת בעיה שהיא ספציפית רק להלכות שבת. אוקיי? והבעיה הזאת, הבעיה הזאת היא רלוונטית רק להלכות שבת. עכשיו, אם אני לא מתכוון בשבת, אוקיי? יש בעצם שתי בעיות. א', זה אינו מתכוון כמו בכל התורה, ולכן לפי רבי שמעון אני פטור, או מותר. ב', זה גם לא מלאכת מחשבת, נכון? אך לפי רבי שמעון זה לא רלוונטי, כי זה מותר בין כל וכל, בלי קשר ללכות שבת, זה מותר בגלל הכלל של אינו מתכוון בכל התורה. אבל לפי רבי יהודה, הרי באינו מתכוון של כל התורה חייב. ולכאורה גם בשבת לא יהיה פטור של אינו מתכוון הרגיל, כמו שאין בשום מקום, גם בשבת לא יהיה. הוא אומר רב חיים כן, אבל יש את הפטור שמלאכת מחשבת, על זה רבי יהודה לא חולק. רבי יהודה מסכים שבשבת יש עוד דרישה מעבר לכל התורה, שיהיה מלאכת מחשבת, כמו במשכן. מה זה מלאכת מחשבת? זאת מלאכה שאני חושב עליה ומתכנן אותה מראש לעשות אותה. ולכן אם אני לא מתכוון, פירוש הדבר לא זה מה שחשבתי מראש לעשות, זה נקרא לא מלאכת מחשבת. ואם זה כך, על זה רבי יהודה לא חולק. לכן אומר רבי יהודה, בשבת, גם אם אתה לא מתכוון, זה נכון שזה אסור, אבל רק איסור דרבנן, לא איסור דאורייתא. האיסור דרבנן נובע מזה שזה לא מלאכת מחשבת, לא מפטור של אינו מתכוון של כל התורה. מבינות מה שכתוב פה? זה התשתית לכל, אתם יודעות מה, אני כבר רואה שהזמן שלנו נגמר, אני רוצה שאת זה תבינו, ונקדיש עוד קצת זמן בפגישה הבאה, רק לגמור את זה, רק פשוט לגמור את זה. אבל את זה נקודה חשובה, חשוב לי שתבינו את זה. יש, מה שרב חיים אומר פה זה מהלך קלאסי של שני דינים, צווי דינים, מה שנקרא בישיבות, כן? רב חיים אומר, יש שני סוגי פטור שאינו מתכוון בהלכה. יש הפטור הרגיל שאינו מתכוון, שחל על כל ההלכות, שבת ולא שבת הכל. כשאתה לא מתכוון למשהו, זה לא אסור, לפי רבי שמעון. לפי רבי יהודה, זה כן אסור, אוקיי? חוץ מזה, יש פטור ספציפי להלכות שבת, שלא קשור דווקא לאינו מתכוון, יש לו עוד השלכות. שבשבת צריך שתהיה מלאכת מחשבת כדי שתעבור איסור. אם אתה עושה משהו באינו מתכוון, אז בעצם זאת לא מלאכת מחשבת. ולכן, אתה פטור בהלכות שבת אפילו לפי רבי יהודה, כי רבי יהודה משהו חולק עם רבי שמעון, זה על, על, על דין אינו מתכוון של כל התורה. אבל בשבת הוא אומר, בסדר, אני מסכים שאין פה את הפטור של אינו מתכוון, אבל סוף סוף זאת לא מלאכת מחשבת, אז איסור דאורייתא זה לא יכול להיות. לכן, לפי רבי יהודה, אינו מתכוון בשבת, אסור רק מדרבנן ולא מדאורייתא. זה לא בגלל הפטור של אינו מתכוון הרגיל, זה פטור אחר, זה פטור של מלאכת מחשבת, אוקיי?
רגע, סליחה, אז אם לא התכוונתי מראש לקחת ספסלים ולהזיז אותם ממקום למקום בשבת, אז העובדה שעשיתי את זה בשבת... מה?
כן התכוונת לעשות. אתה כבר התכוונת לחרוץ חריץ, אבל התכוונת לעשות.
לא, אני אומרת, אם זה לא מלאכת מחשבת. הרי נניח ש...
חריץ הוא לא מלאכת מחשבת, את הספסל התכוונת להעביר, אבל מותר להעביר ספסלים. אבל המלאכה האסורה פה זה חריצת החריץ, ולחריצת החריץ לא התכוונת בכלל. אז זה דבר כזה לא נקרא לעשות מלאכת מחשבת, אז זה לא אסור מן התורה בשבת.
אפשר לשאול משהו טכני, כתוב שם, ומודה רבי שמעון בפסיק רישא שחייב. זה מוזר, בשום מקום לא כתוב ככה. בגמרא, בכל מקום כתוב, הוא מודה רבי שמעון בפסיק רישא ולא ימות.
כן, אבל מה?
אנחנו מבינים את זה ש...
הוא מודה לרבי יהודה. אמר רבי יהודה.
כן, שאסור, ולא שחייב.
הדין פסיק רישא קיים בכל התורה.
כן.
מודה רבי שמעון בפסיק רישא, זה קיים בכל התורה. עכשיו, בכל התורה רבי יהודה אומר שחייב, זה איסור תורה. אז אם רבי שמעון מודה, אז גם זה איסור תורה.
הבנתי, זאת אומרת, למרות שבגמרא לא...
אז אני אומר, בשבת, לפי רבי שמעון, בפסיק רישא, יש מקום לדון. האם הפסיק רישא הוא מודה לרבי יהודה, שזה אסור מדרבנן, או שבפסיק רישא זה איסור דאורייתא? וזה מחזיר אותי גם לרבי יהודה, שיכול להיות שגם רבי יהודה יסכים, שאינו מתכוון בפסיק רישא, זה איסור דאורייתא, למרות שאינו מתכוון רגיל, זה רק איסור דרבנן בשבת.
זאת אומרת, כל מקום שבגמרא לא כתוב חייב, אבל יש מקום להשלים את זה לפי מה שחושב רבי יהודה. הוא מודה לרבי יהודה.
בדיוק, מודה, זה מודה למה שרבי יהודה אומר. עכשיו השאלה, מה רבי יהודה אומר? בסדר? אוקיי.
כלומר שרבי יהודה הוא יותר מחמיר בכל התורה מאשר בשבת.
נכון.
כן, זה ברור.
בעצם המלאכת מחשבת זו דרישה שהיא בעצם כולה. אבל בשביל לעבור איסור בשבת צריך לקיים עוד דרישה, חוץ מהדרישות ההלכתיות הרגילות שקיימות בכל התורה. עכשיו זה הבסיס... שממנו, אולי עוד משפט אחד אני אגיד, רק כדי שלפחות את הקטע הזה ייגמר. רב חיים ממשיך ואומר, תרשו לי עוד שתי דקות רק, בסדר? רק פשוט לגמור לפחות את הבסיס. אז הוא אומר ככה, ושני דינים הם, דין דבר שאינו מתכוון של כל התורה, ודין מלאכת מחשבת דשבת. והן נראה, דהנך שני דינים חלוקים הם ביסוד דינם מהדדי. הם מובחנים זה מזה, זה לא אותו דין. דבדין דבר שאינו מתכוון, זה של כל התורה. העיקר תלוי בכוונתו ורצונו. ואפילו אם יודע בוודאי שיעשה הדבר, והוא עושה את הדבר בדעת, מכל מקום תלוי בכוונתו. אם מתכוון לזה, אם לא. ואז הוא מביא לזה ראיה מפסחים. בסדר? אבל, באינו מתכוון של שבת, רגע.
תלוי בדעת.
כן. מה שאין כן פה, מה שאין כן בדין מלאכת מחשבת, אין יסוד דינו תלוי כלל בכוונה ורצון. כי אם בדעת שעושה את המעשה, הוא צריך לדעת שהוא עושה את המעשה, זה לא שאלה אם הוא מתכוון לזה, אם זה משהו מעוניין, אם זאת המוטיבציה שלו. זה הדין של אינו מתכוון של כל התורה. אינו מתכוון של כל התורה, פירושו ההתכוונות, האינטנציונליות. כן, שאתה בעצם... עושה את הפעולה לשם הדבר הזה, זה נקרא הכוונה בהקשר של, אינו מתכוון של כל התורה, בהקשר של שבת, זה תלוי בשאלה מה אתה יודע, לא מה אתה רוצה, מה המוטיבציה שלך.
אבל אמרנו שבשבת יש את שניהם.
שנייה. נכון, אבל זה הדין הספציפי של שבת, חוץ מזה יש את הדין הכללי, גם בשבת. אבל הדין הספציפי של שבת הוא רק ידיעה. עכשיו, ההשלכה היא כמובן מה קורה עם פסיק רישא. פסיק רישא פותר את האינו מתכוון של שבת. נכון? אבל פסיק רישא לא פותר את האינו מתכוון של כל התורה, כי אני עדיין לא מעוניין בחריץ, מה אכפת לי שזה נעשה בהכרח? בשבת, כל הנקודה זה אם אני יודע שיעשה חריץ. אז אם זה פסיק רישא, אני לא יכול להגיד שאני לא יודע, הרי זה ברור שזה יקרה. אז פסיק רישא פותר את בעיית האינו מתכוון של שבת, את בעיית המלאכת מחשבת. אבל הפסיק רשע לא פותר את בעת האינו מתכוון של כל התורה. כי באינו מתכוון של כל התורה צריך התכוונות, אתה צריך לעשות את זה בשביל החריץ. זה שהחריץ יעשה בהכרח, זה לא אומר שעדיין זאת הייתה המוטיבציה שלך בגרירת הספסל. לכן באופן עקרוני, הפסיק רשע לכאורה פותר רק את הבעיה של...
אבל כל מה שאמרנו בתחילת השיעור זה היה בדיוק זה, שזה גם...
רגע, הקדמתי את תחילת השיעור כדי שפה ברב חיים אני אראה איפה דבריו לא מוכרחים. אבל זה מה שהוא אומר, אוקיי? נכון, אתם צודקות, לפי הקובץ שיעורים והחזון איש וכו', אפשר להראות למה הפסיק רשע פותר גם את בעיית האינו מתכוון האינטנציונלית של כל התורה. לא רק האינו מתכוון של שבת, אבל רב חיים כרגע מניח שלא. בסדר? ועל זה הוא בונה את כל התירוץ שלו לרמב״ם ואת את כל הקושיות שהוא העמיד למעלה. בואו נעצור רגע כאן. אני חושב שהייתי מציע, אני אכתוב לכם את זה עוד, שבתחילת הפעם הבאה תנסו בכל זאת לקרוא את רב חיים, לסיים אותו עכשיו לאור מה שהסברתי, אולי זה יהיה עוד יותר ברור. אני אקדיש כמה דקות בתחילת הפעם הבאה רק להשלים את רב חיים, ואז כבר נעבור לנושא הבא. בסדר? רק כדי שנרוויח גם את רב חיים. רק עוד שאלה אחת, שאלתי בצ'אט ולא קיבלתי תשובות. ראיתם את הצ'אט?
לא.
זה לא מגיע לחדרים? שלחתי אותו בבוקר. זה לא מגיע לחדרים
צ'אט? לא, צ'אט ריק, שלי ריק.
אוקיי. לא, לא, לא
הגיע. טוב, אז בכל אופן מה ששאלתי, גם עכשיו אתם לא רואות את זה?
לא, לא רואים אתם.
זה
ריק. מוזר.
לא, לא ריק.
טוב, בכל אופן, מה ששאלתי זה, המדרשה רוצה לעשות פגישה יום אחד של לימוד פיזי, בקמפוס, במדרשה, באוויר הפתוח, בקבוצה כמובן לפי הכללים, אבל שנהיה פיזית שם, גם הלימוד וגם השיעור. עכשיו, השאלה היא, מי מכן לא יכולה ביום שלישי להופיע פיזית בקמפוס?
אני אישית יש לי בעיה מבחינת אוכלוסייה בסיכון, זה מסוכן לי מדי להגיע. כי זה לא רק בחוץ, זה להיות כמה שעות במדרשה זה מבחינתי מסוכן.
הבנתי, אוקיי, עוד מישהו יש בעיה?
רגע, למה זה לא רק בחוץ באמת?
כן, זה בחוץ אמור להיות.
אז
חני,
זה
אמור...
אבל יש גם נסיעה,
זאת אומרת, חבר'ה, לא, אין טעם, כל אחד מכיר את הכללים שלו, אם אומר זה מסוכן, אז מסוכן, אמרנו. עוד, יש עוד
מכיר? לא, אני רק רציתי לדייק.
כל האחרות יכולות להגיע?
מדובר על שלישי הקרוב, אני לא אוכל להגיע גם. אין לי רכב ביום הזה, ובתחבורה ציבורית אני לא נוסע, כאילו אני לא אסע עכשיו.
נורית?
אני אוכל בחמישי, אפשר בחמישי?
אז יש לנו בעצם שלוש, נורית, מרים וחני.
אני לא יודעת אם רותי תגיע, איפה היא?
לא יודע, היא כבר עזבה?
כן, נעלמה פה. כן.
טוב, אז אני אעביר את העניין לשלטונות, נראה מה ההחלטה, אם כן נעשה את זה או לא נעשה את זה, נראה.
אני יכולה, תיאורטית, אם מישהו יודע, אם אפשר לחנות שם האוטו, אני יכולה לבוא עם האוטו.
אפשר לסדר לחישור כניסה.
אפשר?
כן, רק תתני לי מראש את המספר, אפשר לסדר לחישור כניסה.
אז זה בסדר. כי שם קשה לחנות באזור והרבה זמן.
חד פעמי יש אישור כניסה לאורחים, אפשר לסדר את זה. טוב, אני עוד אודיע לכם אם בכלל זה יהיה, אני צריך לבדוק.
אני אשמח שהם יקחו בחשבון שצריך קצת עוד לחכות עם המצב הזה עם הקורונה, זה נראה לי...
בכל מקרה, עוד פעם, מי שלא יכולה לא תבוא, לא מכריחים את אף אחד לבוא בכל מקרה. זאת אומרת, כל מה שאנחנו יכולים לעשות...
אבל אז אם המפגש יהיה, אז מי שלא תוכל, אבל תפסיד מפגש.
אם בכלל, אז נעשה משהו היברידי. זאת אומרת, כאילו, זה יהיה גם משודר בזום.
כן, אפשר לשתף בזום, אפילו בחוץ, מה הבעיה?
נראה, לא כל כך בטוח, אבל נראה, אנחנו נחשוב על זה, אני אעדכן אתכם.
הבעיה, אין בעיה, דרך המחשב.
לא, זה לא כל כך פשוט. טוב.
תודה.
תודה רבה.
תודה רבה.